שלושה שיודעים. בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו רשת חדשה כאן בכל ישראל, ואנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם בפייסבוק כאן תרבות ובפלטפורמת הפודקאסטים שלנו כאן עוד אודי, ואנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 בבוקר, וגם נהיה איתכם צופי כאן 11 בטלוויזיה בשעה הקרובה. והיום יש לנו תוכנית מרתקת במיוחד, אנחנו עוסקים במושג שהוא לכאורה טריוויאלי אבל מסתבר שלא ממש אור. ומי נמצאת כאן כדי להעיר את האולפן? שים לב למשחק המילים, הוא כבר צחוקה מתגלגל נשמע ברחבי האולפן. דוקטור גבריאלה דורפמן פורמן, פיזיקאית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, וגם מרצה במחלקה הנדסת חשמל ולאלקטרוניקה במכללת שנקר. בוקר טוב.
בוקר מצוין.
בוקר טוב לך. אני רואה שאת גם מלווה במתי, שהוא האחיין שלך בין ה-12 מרחובות. בוקר טוב לך.
שלום.
שלום לך, אתה יכול לכוון את המיקרופון לכיוון הפה שלך ואז ישמעו אותך מדהים. הנה, מושלם. מתי, מה שלומך? מה אתה עושה בימים אלה?
בימים אלה אין לי כל כך מה לעשות, אני
בעיקר... זאת אומרת, אתה כרגע מובטל, ואתה קורא לציבור לארגן לך משרה. במה אתה היית רוצה לעבוד, אם היית יכול לעבוד?
אני הייתי רוצה לעבוד כשחקן.
כשחקן, כי אתה באמת נוטל להיות שחקן תיאטרון, נכון? אתה אוהב תיאטרון. ואתה שיחקת בהצגות?
כן, שיחקתי.
באיזו הצגה? אתה יכול לתת לנו אולי קטע מההצגה ששיחקת בה? או שאתה רוצה קצת לחשוב על זה.
אני אחשוב על זה.
כן, זהו, זה קצת מבהיל בהתחלה, אבל תכין לנו קטע, כי מיד גם הטכנאי שלנו, נדב זילברשטיין, שמסתבר שהוא אב כבר שבוע, הנה כבר סימני עייפות ניבטים בכיסי העיניים, הוא כולו שבור. נפשית, בוא תכין לנו את האנדר של סיפורי עמים, ואנחנו נודה לכל מי שעמל על המשדר הזה. עורכת המשדר היא ענת רחל אורי, המפיקה שלנו היא ענת רחל אורי. שוב תודה לטכנאי נדב זילברשטיין, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירה. אנחנו נעסוק היום בשלל עניינים מרתקים, כמו למשל, לא רק אור. אמרתי שנדבר גם על אור וגם על עוד עניינים מדעיים. כמו למשל, השבוע פרסמה רשות הטבע והגנים נתונים מדאיגים בקשר לאוכלוסיית הנשרים בישראל. נעסוק בשאלה מדוע יש פחות ופחות נשרים בישראל, וגם לאחרונה אנחנו שומעים על המגנומטר, מילה שככל הנראה לא קיימת והמציאו אותה. אז בואו נדבר כאן בתוכנית על גלאי מתכות. איך עובד גלאי מתכות? את תוכלי לעזור לנו.
אני אוכל.
את תוכלי, וגם נציין היום 130 שנה להמצאת שפת האספרנטו, אותה שפה שהמציא הרופא היהודי דוקטור לודוויג זמנהוף, שאנחנו ודאי מכירים מהרבה מאוד רחובות בערים שונות בישראל. הוא המציא שפה שהיא תהיה שפה בינלאומית, הוא חשב עליה, הוא התכוון שזאת תהיה שפה שנייה שתאחד את כל העולם, הוא תייצר גשר בין תרבויות. אנחנו נדון באספרנטו, בשאלה האם היא תפסה וכולי, אבל בואו קודם כל נעסוק באור. מה זה אור? דוקטור גבריאלה דורפמן פורמן, אני כמעט אמרתי את שמך השני.
אוי ואבוי,
בכל מקרה, דוקטור גבריאלה פרננדה. מה? זה השם האמצעי שלך? מתי, מה אתה אומר? נכון שהיא ביקשה ממני לא לחשוף את שמה האמצעי?
היא ביקשה.
אבל האם זה נכון לציית לה?
בוודאי.
מה אתה אומר, מתי?
במקרים.
במקרים, בסלקטיבית אתה אומר. אוקיי, אז דוקטור גבריאלה, בבקשה. מה זה אור? בואי נתחיל מההתחלה, בבקשה.
אוקיי, אז אור, אור זה משהו שמלווה אותנו מבריאת העולם. זה
זאת,
משהו...
התשובה שלך היא כמו קריינות של סרט דוקומנטרי כזה. מאז בריאת העולם, האור מלווה אותנו.
ואי אור.
ואי אור. נכון, יפה. את צודקת שזה אחד האלמנטים הראשונים בתנך, נכון? זה הדבר הראשון שנברא. נכון. בהנחה שהכוונה היא לאותו אור שאנחנו מדברים עליו. יש על זה מחלוקת, אבל זה כבר נושא לדיון ברדיו.
לא, אבל באמת אור זה משהו שמלווה אותנו מאז ומתמיד. כלומר, האור מאיר אותנו, ובלי אור אנחנו לא יכולים להתקיים, למעשה.
בלי אור אנחנו לא יכולים להתקיים? לא. האם לא נוכל להתהלך בחושך?
האמת היא שאנחנו לגמרי תלויים באנרגיית השמש.
נכון, זהו, שאין חיים למעשה ללא אור. זה משהו הרבה יותר משמעותי מאשר סתם לראות. אז באמת, מה זה אור? בואי נתחיל מההתחלה.
אוקיי, אז אפשר להסתכל על האור כאל שדות מגנטים וחשמלים.
שימו לב, יש פה נקודה מאוד מעניינת, את אומרת את זה כלאחר יד, אבל זה משהו מאוד משמעותי. אור הוא בעצם קרינה אלקטרומגנטית.
נכון.
מה זה אומר? מה המשמעות של זה? קרינה אלקטרומגנטית, אלקטרו זה חשמלי, מגנטי זה מגנטי, אלה שדות מאונחים, נכון? קרינה מדובר
ב... הכיוון של השדות האלה מאונחים, ולמעשה אור, אפשר להסתכל על זה כאל שילוב של... עצם הקרינה, הקרינה זה אומר ש... למעשה יש לנו שדות שנעות במרחב.
זאת אומרת, השדות, שדות מאונחים שנעים במרחב, קרינה אלקטרומגנטית. כשאנחנו מדברים על קרינה, בדרך כלל זה משהו מזיק, אבל כל אור הוא בעצם קרינה, נכון?
כן, אבל אנחנו קוראים ספציפית לאור אור, לאותה קרינה שהיא בתחום הנראה.
זאת אומרת, כשאנחנו מסוגלים לראות את הקרינה, אז היא אור.
נכון, אנחנו קוראים לה אור-אור, לאותה קרינה אלקטרומגנטית שבתחום הנראה, אבל צריך לציין שאותו אור שבתחום הנראה הוא שייך למה שאנחנו קוראים ספקטרום הקרינה אלקטרומגנטית. הוא חלק קטן מתוך הספקטרום של הקרינה.
איזה עוד קרינה אלקטרומגנטית יש מלבד אור? את אומרת שאור או האור הנראה, אם נדייק,
נכון.
זה בעצם, זו קרינה אלקטרומגנטית בתחום מסוים, או בספקטרום נכון. מסוים, נכון? ואני משער שאנחנו מסוגלים לראות את הצבעים השונים, נכון?
הצבעים השונים של הספקטרום של התחום הנראה כן. מציינים, מה שאנחנו אומרים, תדירויות שונות של האור, או אנרגיות שונות לצורך העניין.
אז זה עוד נקודה, זו עוד נקודה מעניינת. את אומרת שבתחום האור הנראה, יש לנו בעצם צבעים שונים, וכל צבע הוא תדירות שונה של האור.
כן. המושג תדירות הוא בעצמו קשה, לא כולם מכירים אותו, אבל אנרגיה...
מספר פעמים בשנייה שהגל עולה ויורד.
כן, אבל אז אנחנו כמעט. כבר אומרים שבעצם, בזה אתה כבר אומר שהאור הוא גל.
והוא אוקיי? לא גל.
הוא כן גל, אבל זה גם לא משהו שהוא ברור מאליו.
אוקיי? אז האור הוא גל, נכון? עם תדירות
יש
גל.
יש לו תכונות גליות... ואם יש לו תכונות גליות, כמו גל בים לצורך העניין, אז יש לו מה שאנחנו קוראים לו תדירות, זאת אומרת כמה פעמים הגל הזה מתחיל בשנייה, ויש לו גם אורך גל, שזה בעצם אומר מבחינת המרחק, כמה, מה האורך של מנקודת התחלה של הגל עד שמתחיל הגל הבא.
לצערי אנחנו בעיקר ברדיו, אמנם גם בטלוויזיה, אבל אין לנו אמצעי, אין לנו יכולת להראות לכם את הגל עצמו, אני יכול לנסות ולצייר את זה, אבל בואי ספרי לי, אז מה ההבדל בין צבע אדום לצבע סגול? למשל מבחינת הגל עצמו, איך הגל נראה?
קודם כל, אצלנו זה מתבטא בצבע אחר, אבל מבחינת שוני של הגל הזה...
זאת אומרת, קודם כל, שאדום וסגול זה צבע אחר, מתי, אתה מסכים שאדום וסגול זה צבע אחר?
אני מסכים. אני מאמין שזה צבע אחר.
זה צבע אחר? אתה מעדיף, אם הייתי נותן לך לבחור בחולצה אדומה או סגולה, על מה היית הולך?
אני הייתי הולך על האדומה.
על האדומה דווקא? מדוע דווקא אדום?
אדום זה צבע חזק. חזק. אחד שאני אוהב.
אתה מיד תגלה שאדום, בניגוד באמת למה שמקובל, הוא הצבע החלש ביותר שקיים בטבע.
באמת?
מבחינת האנרגיה.
מבחינת האנרגיה. למרות שזה באמת נתפס אצלנו כצבע מאוד חזק, הוא מסמל גם דברים עוצמתיים, בדרך כלל גם דם וכל מיני דברים חזקים כאלה, עדיין זה הצבע החלש ביותר, אבל לא אני אומר את זה לדוקטור גבי.
אפילו במקלחת, נכון? אז מים חמים מסמנים באדום, ומים קרים בכחול.
נכון.
ובאמת, בעצם בפועל, האור, מבחינת האנרגטית, הוא בדיוק הפוך. האור הכחול יותר אנרגטי מהאור האדום. כי באורכי הגל, אורך גל אדום הוא יותר ארוך, תדירות יותר נמוכה, אנרגיה יותר נמוכה מאשר אור כחול. אור כחול יותר אנרגיה מאשר אור אדום.
אור כחול הוא מכיל אנרגיה גדולה יותר, נכון, נכון. רבה יותר. אז זאת אומרת אור כחול, או אם אולי נלך כבר לסגול, שהוא הקצה של הסקאלה הנראית,
של
נכון?
של חום הנראה.
אז באור סגול הוא האור החזק ביותר שאנחנו מסוגלים לראות, כי עובדה שמעל הסגול יש לנו את האולטרה סגול.
אתה צריך להבדיל בין חזק לבין אנרגטי.
אנרגטי, אז בואו אוקיי? נדבר על אנרגטי.
חזק זה תוצאה כן, כן, של כמה אור יש.
עוצמה. אני מקבל. אז האור האנרגטי ביותר שאנחנו מסוגלים לראות הוא הסגול, מעליו יש את האולטרה סגול שכבר נכון, אנחנו לא מסוגלים לראות.
נכון, וזו קרינה מאוד אנרגטית כבר, וזו, למעשה, הקרינה אולטרה סגולה אנחנו מקבלים אותה ביום יום מהשמש, זו
מהשמש,
קרינה
וגם,
שהיא כבר מסוכנת לבריאות שלנו.
וגם במכוניות של כל מיני אנשים שמחליטים לשים אולטרה סגול, למרות שזה לא אולטרה סגול באמת, נכון? אחרת הם לא היו רואים
לא,
את זה.
לא, ואתה יודע שפעם, אני זוכרת שהילדים שלי היו קטנים, במסיבות של של
נכון,
חנוכה
נכון נכון
כן בחג ההורים היו מביאים פנסים אולטרה סגולים, היו אומרים לילדים תבואו בלבן כדי ש... תהיו זוהרים באולטרה סגול.
וזה אור אולטרה סגול?
וזה היה סגול, על גבול האולטרה סגול. כן היה מרכיב אולטרה סגול שם.
מתי, אתה כמי שכרגע נמצא בתקופת ילדותו או נערותו, אתה מכיר נורות אולטרה סגול, או שאתם רק דור של כל היום טלפונים, ודום, וטינדר, וחוקלות, ופקסים?
האמת שאני כן מכיר, יש איזשהו עת כזה, שאתה ממש כותב בו.
נכון, כמו כתב סתרים. ואז יש לו,
כן, כתב סתרים, עת קסמים כזה, שאז יש לך פנס אולטרה סגול בצד, ואתה יכול לראות מה אתה כתבת בעצם, רק עם הפנס.
זאת אומרת, מה שהיה אלמנט בדיסקוטקים בזמנו, או בכל מיני חגים, הפך להיות אביזר למרגלים עבור הדור הצעיר. אז רגע, אז הבנו שבעצם הסגול... הוא האור, לא אומר חזק, אבל האנרגטי ביותר, התדירות שלו היא הגבוהה ביותר, הסגול.
לא. הסגול של תחום הנראה, כן.
של התחום הנראה, אני כל כך משקיע בהדגמה, וכמעט סתרת אותי, אבל לא. אז אוקיי, אז כך נראה הסגול. לעומתו, פחות מסגול יש עוד כל מיני צבעים, עד שמגיעים לאור החלש ביותר, שהוא האדום.
בואו קצת נסדר את זה. אז יש את הסגול, כחול, ירוק, כתום, סליחה, צהוב, כתום, אדום. כלומר, ממש כמו...
יפה. מתי, בוא נראה אם תצליח לחזור על הצבעים לפי הסדר הזה. קדימה.
ירוק, כחול, כתום, צהוב, אדום.
תשמע, בעיניי זה הסדר הנכון, לא מה שדוקטור גבי אמר. אוקיי, אז רק בואי נגיע באמת לאור האנרגטי, הכי פחות אנרגטי, ואז נשמע שיר, כי נראה לי שגם הצופים שלנו, הנה אני מקבל עשרות אלפי תגובות של צופים שעכשיו רוצים לצאת מהתחום הנראה לכיוון בעיה בגלי רדיו, כן.
יאללה. זה יפה, אמרת נכון.
כן, למרות שאי אפשר...
יורדים לגלי רדיו.
נכון.
אז אחרי האדום יש את גלי הרדיו באמת.
רגע.
לא את הרדיו, את התת-אדום.
זהו, אז שימו לב שאמרנו שמעל סגול יש לנו את האולטרה סגול, ומתחת לאור החלש או הכי פחות אנרגטי, יש לנו את האדום ואת התת-אדום או אינפרה-אדום. אתם ודאי מכירים. בדרך כלל שלטים של מכשירי DVD וכו'.
נכון, תת-אדום בעצם מתחבר לחום. זו קרינה ש... שהיא מוקרנת בחום, זה לא משהו שאנחנו רואים בעיניים, אבל יש את המשקפיים או את המצלמות האינפרה אדומות, למעשה אפשר לזהות חום, חימום של דברים, חפצים חיים לצורך העניין, על ידי אולטרה, על ידי התת אדום.
אז זו באמת קצת, זו אנרגיה שהיא בגבול החום בעצם.
כן, היא מקרינה חום. אנחנו לא רואים את זה בעיניים.
אז אנחנו הבנו שגל הוא, אור, הוא קרינה אלקטרומגנטית, אלה שדות מאונחים של גם שדה חשמלי וגם שדה מגנטי. דיברנו על הקשר בין צבע לבין התדירות של האור, בהנחה שמדובר בגל וכו', ודיברנו על האור העוצמתי ביותר, אבל לא מבחינת עוצמה, אלא מבחינת אנרגיה, נכון? האנרגטי ביותר,
אנרגטי.
שהוא סגול בתחום הנראה, והכי פחות אנרגטי הוא כמובן האדום, כפי שדיברנו, אנחנו עוסקים באור. מושג שהוא כביכול מופשט, נעסוק גם במשמעות המטאפורית שלו, אבל גם לא רק, אלא גם במשמעות הפיזיקה. שלו, נמצאת איתנו כאן דוקטור גבריאלה דורפמן פורמן, שלא רוצה לגלות את השם שבכל זאת חשפנו, כאן יש לה עוד שם, וגם נמצא איתנו כאן מתי, נכון? מתי מרחובות?
כן, נכון.
אנחנו מיד נדבר על זה שעברת דירה, אבל קודם כל, האם אתה אוהב נשרים, מתי?
נשרים, וואו.
האם אתה יודע איזה קול נשר משמיע? כי לא רבים יודעים, למרות שנדמה לנו שכן, אתה יודע איך נשר נשמע בטבע?
תנסה.
איך נשמעת קריאה של נשר? אתה שחקן גם, אתה שחקן.
לעשות דוגמה?
כן.
לא רע.
אז תוך כדי השיחה אנחנו נבקש את הסאונד הזה. טוב, כשאני אסמן לך, הצופים יראו, אבל לא. אז השבוע פרסמו, אולי בקרוב באמת אתה תצטרך להשמיע את הקול הזה, כי אין כמעט ואין נשרים בישראל. השבוע פרסמה רשות הטבע והגנים נתונים מדאיגים על אוכלוסיית הנשרים בישראל. על פי אותו פרסום, בעשר השנים האחרונות, אוכלוסיית הנשרים בישראל הצטמקה ביותר מחצי. בשנת 2003 נספרו בישראל כ-460 נשרים, ומאז ירידה חדה במספר שלהם. כדי לברר מדוע זה קרה ומה אפשר לעשות כדי לשפר את המצב, נאמר שלום לאוהד הצופה, אקולוג עופות ברשות הטבע והגנים. שלום לך.
בוקר טוב.
אז בוא ספר לנו מה קורה לאוכלוסיית הנשרים בישראל, מדוע היא הולכת ופוחתת.
טוב, אני אני לא רוצה לסתור את דבריך, היא פחתה, ובשנים האחרונות יש עלייה...
לא, לא, מצוין שאתה סותר את דבריי, כי אנחנו רוצים להביא למאזינים וגם לצופים את האמת. אתה אומר ש... כי אני ניזון מפרסומים ממש של הימים האחרונים, אבל אתה אומר שהאוכלוסייה התאוששה?
גם בדוח שעליו אתה... או שהידיעה יצאה לתקשורת ועליו אתה מבסס את דבריך, יש ירידה, אבל מאז שנת 2012-2013 יש עלייה, ולמעשה השנה... רגע, אני לא אצייר תמונה ורודה, בוא לא ניתה, אבל השנה למשל אנחנו בשיא של מספר זוגות נשארים מקננים.
די!
זוגות, וזה השיא מאז שנת, המספר הכי גבוה מאז שנת 2009.
אז אולי צריך לשנות את האייטם, איך אפשר להתמודד עם האובר נשארים? איך נפטרים מהיצורים הבלתי נסבלים האלה?
לא צריך לעבור מקיצוניות אחת לשנייה, כי גם מה שהיה ב-2003 כבר אחרי ירידה דרסטית, בעבר היו בישראל מאות ואלפי נשארים, שדעו, לא בלי להשמיע יותר מדי קולות, כמו שאמרת בתחילת דבריך, בשמי הארץ ומעל המצוקים, והמספר הזה הלך ופחת, והירידה הדרסטית הגדולה מתייחסת בעיקר לגולן ולגליל.
מדוע, מה קרה שם שצמצם את האוכלוסייה?
הגורם העיקרי שפוגע בנשרים בכל הארץ ושם בפרט, הרעלות. שמישהו פיזר רעל כדי לפגוע באיזשהו מזיק, בין אם זה טן, זאב, חזיר, והנשרים נפגעו מזה. עוד דבר שנכנס לשימוש בעשור האחרון, אלו תרופות וטרינריות, שגם הן מסכנות את הנשרים, ואני אפתיע אותך, וולטרן הורג נשרים, ווולטרן עוד לא נמצאות בשימוש וטרינרי.
התרופה שאנחנו מכירים, וולטרן הורגת נשרים?
כן, גם לך אסור לאכול פרה שטופלה בוולטרן, או שלחלוב אותה, יש זמן דעיכה.
וולטרן זה לא משחה?
מה, אמא, מותר לי לשאול, מה זה וולטרן?
כן, כן, מותר לך לשאול, אבל אתה לא תקבל תשובות. זה לא פה הפקרות התוכנית הזאת. לא, סתם, זו שאלה מצוינת. מה אתה שואל, מה היא אותה תרופה וולטרן? אנחנו מכירים באמת משחה, כפי שדוקטור גבי אמרה.
וולטרן זה קבוצה של תרופות, קבוצה שלמה, NSAID, NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, שפרה מרגישה לא טוב ולא מזוהה, זה גורם בקטריאלי או שהיא חלשה, כמו שלי כואב הראש, או יש לי חום, אז אתה מכיר את זה כמשחה, אבל אפשר לקחת את הוולטרן בצורות שונות, ולתת את זה בזריקה, ולפרות בישראל לא נותנים וולטרן, נותנים תרופות מאוד קרובות.
זו תרופה שהיא לא סטרואיד, אבל היא מצליחה להתמודד עם דלקות וכו'.
בדיוק. עכשיו, okay. זה לא הגורם העיקרי. הגורם העיקרי זה הרעלות, אבל אני מכניס את זה באותה, בכפיפה אחת, את הנושא של כימיקלים. עכשיו, היו עוד גורמים שהצלחנו למזהר אותם, למשל בגולן, קווי מתח, קטלו, חשמלו עשרות נשרים לאורך השנים, וחברת חשמל נגנה את רובם, אז הגורם הזה פחת. אנחנו מאמינים שאנחנו יודעים להתמודד, והדוגמה הכי טובה לזה זה הנגב והכרמל. מהכרמל הנשרים נכחדו בשנות ה-50, וכיום יש בכרמל קרוב ל-50 נשרים, והאוכלוסייה הולכת ועולה. אז את מה שאנחנו עושים בכרמל, אנחנו מנסים ליישם בגולן, אבל פה יש לנו מכשלה אחת גדולה. מדינת ישראל עצה ובצדק לפתח אנרגיות מתחדשות, ואחת הטעויות שמנסים לעשות את מישראל, הולנד או דנמרק, רוצים להקים פה הרבה טורבינות רוח, זה טוב, אבל לא בכל מקום ולא בכל מחיר, ועכשיו מאשרים, ולאחרונה ישרו תוכנית שאם היא תקום בגולן, אז את המעט שנותר, הערכה שלנו היא מאוד מבוססת, על סמך נתונים, תקטול 10% מהנשרים הנמצאים בגולן.
רגע, אז זאת אומרת שהאנרגיה נקייה, או הנטייה, הרצון שלנו לייצר אנרגיה נקייה, זה משהו שעשוי לפגוע באוכלוסיית הנשרים, מדוע?
הסוג הזה של האנרגיה הלכאורה נקייה, מדוע? כי נשרים שהם מאוד גדולים, עם כושר תנועה טוב, אבל תמרון נמוך, לא יודעים להימנע מקצליו של טורבינה שבה נע במהירות 180 קמ"ש, והם לא בגלל שהם טיפשים, כי גם אנחנו לא יודעים להימנע הרבה פעמים חוניות שנעות ברחוב במהירות 60 קמ"ש.
כן.
אבל 180 קמ"ש זה כבר הרבה יותר מהיר, באבולוציה שלימדה אותם שהם מלכי השמיים, והם דועים מאות קילומטרים ביום בשמיים פתוחים, ואנחנו מאוד חוששים מהעניין הזה. אז אוכלוסיית הנשרים ירדה מאוד בארץ, אבל היא השתקמה בשנים האחרונות בנגב ובכרמל. הגענו לסין, קינו נשרים מאז שנות ה-70. המספר הכי גבוה מאז שיש לנו ניטור נשרים השנה בנגב, מכתש רמון פתאום אחרי שנים. אז אנחנו יודעים לטפל בבעיות, לצערנו, במקום שהם יתמעטו בארץ, הם הולכות להתרבות, אם הולכים לקדם את האנרגיה הזאת במקומות לא נכונים. יש מקומות טובים, אבל זה מסכן את הנשארים שעושים בתכנון לקוי.
כן, הנה, ברשותך יש פה שאלה של דוקטור גבריאלה, מה אמרתי
לשאול? סליחה לבורות. כן, נשארים, כן. נשארים בארץ או נודדים? הם באים לארץ ועוזבים?
תלוי במבצעים.
שאלה מצוינת. כל הנשארים שנולדו בארץ, שבקו בארץ ושסימנו אותם, ואנחנו סימנו בישראל מעל 1,000 נשארים, הם נשארים בישראל או במרכז, במזרח התיכון, אבל מגיעים אלינו כל שנה בחורף ובנדידה, עשרות אם לא מאות נשארים מהבלקן, ולמעשה הבלקן טוען, מדינות הבלקן, ששם מתבצעת שמירת טבע מדהימה, בייחוד של נשארים, פרויקטים מאוד יפים, טוענים שבזכות ישראל הנשארים שלהם שורדים, בזכות, עם כל הבעיות שיש בישראל, בזכות הספקת המזון שנקים מכימיקלים ורעלים, מיגון קווי מתח, המודעות, הגבלת תעופה צבאית באזורים שנשארים מקננים עולנים, גם כדי לבטיחות המטוסים, אבל לא רק, כל אלה תורמים לכך שעדיין, עם כל הבעיות, אנחנו אחד המקומות שבהם צפיפות אוכלוסיית הנשארים באוכלוסייה או קילומטר מרובע היא עדיין מהגבוהות בעולם, ואני עוד עושה יותר מזה, המקום שיש אוכלוסיית נשארים הכי גדולה בעולם בסמוך לזאבים, כי זה הקונפליקט הגדול. האדם פוגע בטורפים כמו זאבים ואחרים, בליברל, ומי שמשלם את המחיר זה נשארים. אז הנשארים בישראל המקומיים הם מקומיים, אבל מגיעים אלינו כל שנה, ואנחנו רואים את זה לפי טבעות ותגים ומשטרים, מהקווקז, אבל בייחוד מטורקיה והבלקן.
טוב, אני רוצה להודות לך מעומק הלב על השיחה הזו, זה היה מרתק. תודה רבה לאוהד הצופה, אקולוג עופות ברשות הטבע והגנים, תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב.
תודה רבה, ואנחנו אחרי שלמדנו שבעצם יש כן ניכרת מגמת התאוששות בקרב הנשרים, אז האייטם היה יחסית אופטימי, ומסתבר שכשהצגנו את הנשרים ככאלה שהולכים ומתמעטים, שוב נפלנו למלכודת הפייק ניוז וניסינו להונות את הציבור.
לא, אבל כנראה שהמצב בארץ יחסית טוב למקומות אחרים, כמו
כן,
שהוא אמר.
כן, למרות שמסקרן שדווקא אנרגיה נקייה זה משהו שעשוי לפגוע בנשרים. יש פה...
זה לא פעם הראשונה שאני שומעת את זה. לא רק
אצל הנשרים. זאת אומרת, עדיף לעזוב את האנרגיה הנשרים? הנקייה לטובת לא. אנרגיה מתונפת.
לא, אבל יש עוד דרכים לקבל אנרגיה נקייה, נכון?
מלבד הטורבינות
הללו. מלבד הטורבינות, כן.
אז אנחנו ברשותכם, צופים יקרים וודאי מאזינים, אנחנו נמצאים כאן עם דוקטור גבריאלה דורפמן פורמן, שהיא פיזיקאית, וגם עם מתי, האחיין שלה בן ה-12. אנחנו בעיקרון עוסקים באור, והתחלנו לדבר על העובדה שאור הוא קרינה אלקטרומגנטית. בואי לרגע נעשה סטייה קלה או משמעותית משיחה פיזיקלית, אולי כן שיחה פיזיקלית, אבל על סוגי אור. אנחנו היום יודעים שאפשר להאיר את הבית שלנו באמצעות...
סוגי מקורות אור, אתה
מקורות. כן, מקורות אור, נכון. יש לנו את נורת הפלורסנט והלד, וגם נורת חוט הלהט. אז אם אני רוצה כרגע להאיר את חדרי, במה לבחור?
אז קודם כל... הכי טוב זה תמיד לשלב עם אור טבעי, אור מהשמש. באופן כללי מומלץ שיהיה הרבה אור טבעי.
אור שמש. כן. זאת אומרת, עדיף לגור בחוץ. את ממליצה להיות הומלס.
אני ממליצה חלונות גדולים.
מה אתה אומר, מתי? בבקשה, השתתף ב...
האמת שאני בדיוק עברתי דירה, ובבית שלי...
נכון, אתה גרת בקרמיאל, וכרגע אתה ברחובות, העיר הגדולה. אתה כולך מסונבר מכל הבניינים הגבוהים, כל השפע הזה.
לא רגיל בקרמיאל.
אתה בטירוף. למרות שגם קרמיאל היא עיר גדולה שהתפתחה מאוד, לא?
כן, קרמיאל היא... אני חושב שכן, היא מאוד התפתחה.
ובכל זאת, ברחובות אתה מרגיש, ברחובות אתה מרגיש קצת אחרת.
כן.
מה התחושה באמת ברחובות?
זה מרגיש הרבה יותר מתקדם.
כן?
לא יודע, ככה אני מרגיש עם כל הבניינים הענקיים, ויש כאן מלא דברים, ככה אני מרגיש.
יש רמזורים ברחובות שהם בקרמיאל.
בקרמיאל אין רמזורים?
קרמיאל יש, אבל ממש לא...
יש שני רמזורים בכל העיר.
טוב שאת לא מתארת מקום עם גמלים, לדעתי את לא היית שם שנים, דוקטור גבי.
אני לא.
זה מקום מאוד מפותח, אם אני משאר רמזורים.
יש שני רמזורים.
לא, מאוד מפותח, כן.
יש שני רמזורים בכל כרמיאל?
בכרמיאל...
תכף נעמת אותך.
יש גם את האזור התעשייה, ששם יש די המון, אבל בכרמיאל, כרמיאל... בוא נגיד שאין המון.
בחדר שלך ברחובות, יש לך תאורה פלורסנטית, נורת לד או אור של חוט להט?
אור של חוט...
נורה רגילה, מה ש...
רגע, פלורסנטית.
פלורסנט? בקיצור,
מהשמש.
חוסכים עליו. אתה... לא. אין תאורה. אור שמש.
יש להם... הבית שלי, יש, השמש היא מאוד, אנחנו מקבלים המון אור.
כן, איפה אתה גר בדוד שמש?
אנחנו בקומה 8.
כן.
ואנחנו מקבלים המון המון אור.
די.
וכמעט כל היום אנחנו לא משתמשים בכלל ב...
נו, זה הכי חסכוני. אז את אומרת שיש, ונמשיך את השיחה עם מתי ברשותך, אז את אומרת שיש כמובן אור השמש.
אז שנייה, יש שלוש משפחות של תאורה מלאכותית, שאיתם אנחנו מאירים את עצמנו ביום יום. יש את את התאורה הראשונה, שזה החשמלית, שאנחנו מעבירים זרם חשמלי דרך חוט לאט, זה אותם הנורות הליבון לאט, שאנחנו השתמשנו בילדותנו, מה שנקרא.
נורות עם אור נפלא בעיניי. אני מבין שזה בזבזני, אבל זה עדיין
אור נפלא. אור מדהים, שמבחינה הבזבזנות שם, זה בגלל שרוב הקרינה שאתה מעביר כדי להעיר, לא הולך לאור הנראה. הולך לאור באינפרדום.
זאת אומרת, סוג של חום.
ולמעשה, הן יותר מחממות, הרבה יותר מחממות מאשר מהירות. למעשה, האור שיוצא מאותם הנורות זה 10%.
זאת אומרת שנורה עם חוט לאט, נכון? שמשתמשת בחוט לאט כדי להעיר, הנורות הישנות, ממירות אנרגיה חשמלית ל10% של אור ו90% של חום.
חום, נכון. לכן, היום איפה תראה את הנורות האלה? אני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, אתם תמצאו אותם בפלאפריות, מחממות את הצ'יפסים.
כן, לא, קצת הגזמת, לא?
לא, לא. אם תלכו לפלאפל, אז תראו שבכל יד, כל מקום שיש פה צ'יפסים שרוצים לשמור עליהם חמים, אז יש נורת לאט. כי הם מצוינים לחימום.
הייתי בטוח שהנורות, יש שם נורות אדומות כאלה, כדי לגרום לנו להתפתות, לא?
סתם, הם שמו את זה אדום, אבל למעשה זה נורות לאט, שהן מעולות לחימום.
אז את מפנה אותנו לתחום הפלאפליות, אני לא יודע איך הגענו לתחום הזה. אתה אוהב פלאפל, מתי?
האמת שלפני שנה אני ממש לא אהבתי פלאפל, אבל אז אני התחלתי לאכול.
אבל אז החילה הנפילה הגדולה, התחלת להתמכר לפלאפל והשאר היסטוריה.
היום אני...
אתה מכור?
רק פלאפל, אבל לא, לא באמת.
לא באמת. אוקיי, אנחנו, רגע, אנחנו רוצים לדבר על סוגי, נכון, כי יש לנו כאן ליינאפ צפוף, והמפיקה שלנו והעורכת ענת רחל אורי מיצה בנו, רגע, קודם כל דיברנו על סוג אחד של תאורה מלאכותית, שזה נורת חוט לאט, ואת אומרת שהיא מאוד בזבזנית.
היא מעולה מבחינת האנרגיה שאנחנו מקבלים בתחום הנראה, מבחינת רצף האורכי גר, רצף האנרגיות שאנחנו מקבלים בתחום הנראה, היא מאוד בזבזנית מבחינה אנרגטית, ולכן אנחנו לא כל כך משתמשים בה היום.
פחות משתמשים בה?
דרך אגב, מעל 60 וט אסור למחירה היום בכלל.
נכון, זה כבר שוק שחור. יש לנו כל מיני חנויות שאתה בא אליו מאחור כזה, לא? כן. אוקיי, אנחנו רוצים לעבור לעוד שאלה מרתקת בתחום האור, שאלה מדהימה בעיניי, שכתב לנו בפייסבוק, בפייסבוק שלי, צביקה קפלן מקריית שמונה, הוא שואל, מדוע בלילה השמיים שחורים, זאת אומרת שאין אור, למרות שיש, לא אין סוף, אבל יש המון כוכבים שמאירים. האם השמיים לא היו אמורים להיות בוהקים ולבנים? כי יש הרי כמעט אין סוף, או הרבה מאוד כוכבים, הרבה מאוד שמשות שמאירות. לאן נעלם כל האור הזה? מי שיענה על השאלה הזו הוא מהנדס החלל יואב לנצמן, מהנדס בכיר בעמותת SpaceIL. שלום לך.
בוקר טוב.
אז מדוע השמיים שלנו לא מוארים? הרי יש באמת הרבה מאוד מאוד כוכבים.
כן, אז אפשר היה לצפות שאנחנו נסתובב בלילה עם משקפי שמש, כי הכוכבים הם גם שמשות. ואולי אפילו צריך לשים קרם הגנה, כי בסופו של דבר אותו סוג של קרינה מגיע אלינו מהכוכבים, כמו מהשמש. ובכל זאת השמיים שחורים. ובאמת בעבר היה דיון מאוד מאוד עיקש על העניין הזה, זה נקרא פרדוקס סולברס, שטוען שבאמת עם כל הכוכבים שאנחנו רואים בשמיים, ואנחנו יודעים שאנחנו בלב של גלקסיה שמכילה לפחות 100 מיליארד כוכבים, ומסביב הגלקסיה יש עוד מאות מיליארדי גלקסיות נוספות, אז זה אומר שלכל...
אתה אומר שרק בגלקסיה שלנו יש 100 מיליארד שמשות בעצם, כי כוכב הוא סוג של שמש.
כן.
וואו.
וזה אומר שהיינו מצפים שלכל מקום שהיינו מסתכלים אליו בלילה, איפשהו, באיזשהו מרחק, היינו, קו הראייה היה ממשיך ומגיע לאיזשהו כוכב. ואז היינו אמורים להיות, השמיים היו אמורים להיות מוארים, ואנחנו רואים כמובן שזה לא ככה. אז התשובה היא בזה שהיו כמה הנחות, יש כמה הנחות בסיס בשאלה הזו, שהיקום כמו שהכירו אותו בעבר במאה ה-19 ניחו שהוא היה קיים תמיד ושהוא אינסופי ושהוא קבוע. ואנחנו היום יודעים שההנחות האלה בעצם לא כל כך נכונות. זאת אומרת,
כמו שאומרים אצלנו, לא, לא ולא.
פחות או יותר, כן.
אוקיי.
אנחנו יודעים, הדעה הרווחת היום זה שהיקום נוצר במפץ הגדול.
מתי, אתה שמעת על המפץ הגדול, מתי? אני מאמת את זה. שמעת שבעצם היקום החל בסוג של נקודה אחת, שהיא פוצצה לה והתרחבה. שמעת עליה?
שמעתי, אבל אני לא ממש... נכנסתי לזה.
לא נכנסת לזה.
לא.
אוקיי, אבל שים לב שהיקום הוא לא היה ככה מאז ומעולם, אלא הוא התחיל בנקודה אחת.
לא, את זה אני יודע.
כן, מתישהו. כן, אוקיי, אנחנו ממשיכים.
אז יש גיל ליקום של בסביבות ה-14 מיליארד שנה, ולפני זה היקום לא היה קיים. זה אומר שיש כוכבים שהם כל כך רחוקים מאיתנו, שעקב מהירות האור, ערך מוגבל, האור שלהם עדיין לא הספיק בכלל להגיע אלינו.
רגע, אנחנו באמת, בוא נזכיר כאן כבר את המושג מהירות האור, שעדיין לא דיברנו עליו, כי לאור, כמו לכל קרינה אלקטרומגנטית, יש מהירות. מהירות האור היא כמעט 300 אלף קילומטר בשנייה, נכון?
בריק.
בריק, זאת אומרת, לא בתווך שהוא למשל מים.
נכון, כל תווך שהוא לא בריק.
נכון. אז בחלל לא...
או אוויר. ריק ואוויר זה די אותו דבר, אבל מים מוצקים שקופים.
אז 300 אלף קילומטר בשנייה זו המהירות. לאור יש מהירות, ולוקח לאור זמן להגיע מנקודה אחת לאחרת.
נכון, ובגלל שהיקום התרחב מיד אחרי המפץ הגדול לממדים מאוד מאוד גדולים, אז חלק מהכוכבים עדיין לא הספיקו להביא את האור שלהם אלינו. מה גם שלכוכבים יש גיל, זאת אומרת, יש כוכבים שנוצרו בשלב הרבה יותר מאוחר. גם השמש שלנו, דרך אגב. אבל, ולכן האור שלהם עדיין לא הספיק להגיע אלינו, אבל זה עדיין לא כל הסיפור.
אז זאת אומרת, חלק מהתשובה הוא שיש אור שנמצא שם ביקום, אבל הוא לא הספיק להגיע לכאן, כי הוא רחוק מאיתנו, לוקח לו הרבה מאוד זמן להגיע לכאן, והוא עדיין לא הגיע.
נכון.
אוקיי, אבל זה לא הכל, כמו שאתה אומר.
נכון, אז מה שאנחנו רואים זה נקרא היקום הנראה, אבל מעבר לו יש המשך ליקום שאנחנו פשוט לא יכולים לראות אותו כי האור עדיין לא הספיק להגיע עד כאן. החלק הנוסף של הסיפור הוא שאנחנו יודעים היום שהיקום מתרחב, המרחב הולך ומתנפח ונמתח.
כל הזמן ולכן... היקום מתרחב, הנה אני מעדכן את מתי שלא רק שהיקום החל בנקודה אחת, הוא ממשיך להתפשט כל הזמן. הוא גדל נכון. וגדל וגדל וגדל, ויש יותר ויותר מקום, וכך תיפטר מצוקת הנדלן, יהיה איפה לבנות בכל מיני מקומות ביקום.
אז צריך להבין, זה לא שהכוכבים והגלקסיות מתרחקים מאיתנו, כי הם בתנועה מאיתנו והלאה.
הם לא?
הם כן, אבל זה לא בגלל שהם
לא
בתנועה, זה בגלל שהמרחב נמתח, שהמרחב מתנפח. קצת קשה לתפוס את זה.
אוקיי, יש לי עוד, אני חייב לבדוק עוד איזשהו טיעון. האם זה נכון שהאור, גם אור שמגיע אלינו, קצת מתעייף, מאבד מהאנרגיה שלו, ואז הוא הופך להיות בעצם סוג של קרינה שאנחנו כבר לא רואים? כי אנחנו שמענו על הסטייה האדומה שיש לאור.
זה בדיוק העניין. בגלל שהמרחב נמתח, אז גם אורך הגל של הגלים, שהם האור, הולך ונמתח. אורך הגל זה המרחק בין שתי פסגות של גל. אם מדמיינים גלים בים למשל, אז בין שתי פסגות של גלים זה האורך של הגל. והאורך גל של האור הנראה הוא בסדר גודל של מאות ננומטרים, שזה מיליוניות המילימטר. אוקיי?
כן.
זה מאוד מאוד קטן, אבל אם הוא נמתח, אז האור עובר הסתה לאדום. זאת אומרת, עובר מהצבעים של הכחול נגיד לכיוון האדום, ומה שהוא אדום עובר השכה לכיוון התת אדום, שאותו אנחנו כבר לא רואים.
אז זהו, אז אנחנו נעצור כאן ואנחנו נודה למהנדס החלל יואב לנצמן על התשובה הזו. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה ויום נעים. ובעצם הבנו שהשמיים הם לא בהירים, כי אחת, יש אור שלא מספיק להגיע, כי לאור לוקח זמן להגיע. יש אור שכן מגיע, אבל מתעייף במרכאות או לא. ויש
עובר השכה.
השכה, תופעה שגורמת לאור להפוך לאדום, ואז גם לבלתי נראה. ולכן השמיים קהים, למרות שאנחנו בעצם מוקפים בסוג של אור, חלקו לא מגיע, וגם כי היקום מתפשט, הולך ומתפשט. את מסכימה לדבר הזה?
לגמרי.
מסכימה? אוקיי, אנחנו נעצור כאן. רגע לפני שנבצע כאן באולפן בשידור חי ניסוי מרתק. מתי, אבל מי אמור לעשות את הניסוי? אני או אתה? מי לוקח אחריות? מה אתה אומר?
אני אקח אחריות.
אתה? אז כל הכבוד לך, כי ניסיתי את זה אתמול בבית. הצלחתי אמנם, אבל אני נלחץ מזה מאוד. אז כאן תרבות, והיום אנחנו גאים לארח באולפן גם את דוקטור גבריאלה דורפמן, פורמן, או...
שכחת.
נכון, לא. שכחתי את שמה האמצעי.
לא.
אתה צודק, מתי, שמה פרננדה יצא מרצע מן השק. וואי, כל כך הרבה שמות. גבריאלה, פרננדה, דורפמן, פורמן. כמה דיו את רוצה לשפוך במדפיסות הדיו בתאגיד?
ככה קורא לי בעלי כשהוא רוצה תשומת ליבי.
הוא אומר לך פרננדה כשהוא כועס עליי.
לא, הוא קורא לי גבריאלה, פרננדה, דורפמן, פורמן.
זה הנזיפה.
שהוא רוצה התייחסות ממני.
זה שלב לפני גירושין.
לא,
אין מצב. אוקיי. בסדר גמור, אנחנו גם נמצאים כאן באולפן עם מתי, שעושה סדר, הוא המבוגר האחראי בן ה-12, שעבר לגור ברחובות. אנחנו כרגע נבצע ניסוי. אמנם אנחנו עוסקים באור, אבל כרגע אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לדוקטור מולקולה.
בוקר טוב, אהלן.
דוקטור מולקולה, אנחנו חייבים לומר שכדי להשיג את חלק מהחפצים שביקשת מאיתנו, אני ביקשתי טובה אישית מדני מיץ, מתמר הבוטיק ליד הבית שלי, והוא זה שנתן לנו את הכוס, אז נפרגן לו. אז אוקיי, במה הניסוי עוסק? אני ומתי נערוך את הניסוי, בבקשה.
יופי, אז שבוע שעבר עשינו ניסוי בכימיה, אתה זוכר, ניפחנו כפפה.
נכון.
נכון, היום אנחנו מתקדמים קדימה, משהו יותר מסובך קצת. אנחנו עושים ניסוי בפיזיקה.
קדימה.
הניסוי הזה הוא ניסוי שעוסק בהתמדה, בעיקרון ההתמדה.
ההתמד הוא ההתמדה, התמד, אינרציה, נכון? אינרציה.
נכון, אינרציה בלועזית, ההתמדה בעברית, ואנחנו הולכים להראות איך עובדת ההתמדה. יש לך שם כוס, נכון?
הנה היא כוס.
כוס, ויש שם קרש חיתוך או תבנית חד פעמית חלקה, לא חשוב, חד פעמים.
נכון.
ויש לך גליל נייר טואלט. וביצה, ביצה לא מבושלת, נכון? כי זה יותר מצחיק.
הביצה היא קשה, אבל מאחר וגם אסור לבצע ניסויים כאן באולפנים האלה, ודאי נוזלים, ולמרות האיסור אנחנו כן נבצע את זה כאן, בהנחה שקברניטי הערוץ לא צופים בטלוויזיה בשעות
האלה. אתם חיים על הקצה, אין מה להגיד.
אז הנה.
מעולה. אז תשמעו, אז עומד כזה מגדל, קרש, או צריך לשים את הקרש על הכוס.
נכון.
ועל הכוס לשים את הגליש לנייר טואלט.
מעולה.
ועליו את הביצה שנחה בצורה אופקית על הגליל. בסדר? לא דחופה פנימה. בסדר?
כן.
זה עומד מן מגדל כזה יש לך. עכשיו, המטרה של הניסוי היא להכניס את הביצה לתוך הכוס, בלי לגעת בביצה ובלי לגעת בגליש לנייר טואלט.
אוקיי, זאת אומרת, בסדר? הביצה אמורה להיכנס לכוס, כשאני לא נוגע, אני אומרתי, לא נוגעים לא בגליל ולא בקרש החיתוך.
לא, בקרש החיתוך,
בקרש החיתוך מותר לי, נכון, מותר. אתה צודק.
אסור לגעת בגליל.
בגליל, אז בוא נראה, אז
בגליל
מה...
ובביצה,
אז
בסדר?
מה אני צריך לעשות?
אז יש לנו בעיה, כי בין הביצה לכוס עומד משהו שמפריע. הקרש והגליל. נכון?
אז מה עליי לעשות? ואיך אני אשתמש בעיקרון האינרציה?
מה שעליך לעשות הוא להוציא את הקרש ולתת לביצה ליפול. העניין הוא,
כן.
האתגר הוא שאתה חייב לעשות את זה מהר. אם תעשה את זה לאט, כוח החיכוך ייקח את הביצה.
כי מה? כי זה כמו בקרטון כזה שהביצה עוד לא שמה,
כן.
לא מספיקה ליפול?
שהוא רץ מעל הצוק ומרחף קצת באוויר
כן.
ועוד למטה. נכון, בדיוק, בדיוק. מה שקורה
אינרציה,
זה שכוח
כן.
ההתמדה אומר שהביצה רוצה להישאר במצב שלה בעצם.
גוף שואף להתמיד במצב הזה גם בחוק של ניוטון, לא?
זה החוק הראשון של ניוטון, נכון? זה אומר שאם זה בתנועה עם משהו נמצא בתנועה, הוא רוצה להמשיך בתנועה עם משהו, לא נמצא בתנועה, הוא לא ימשיך בתנועה. זאת אומרת, הנה, הביצה הזאת למשל, היא רוצה לישון, להמשיך לישון על הגליל של דניאל טואלט.
והיא תעשה את זה אם אני אמשוך את המגש מספיק מהר.
היא פשוט תישאר שם, ואז כוח המשיכה יוריד אותה לתוך.
טוב, אז אני אבצע את הניסוי.
בדרך כלל זה לא מצליח, אני מכין אתכם.
מעולה.
כן, זה פעם ראשונה שעושים.
האם אפשר לארגן לנו דראם רול כשבתום הדראם רול...
הבנתי שאתם מפילים את זה על מתי.
אהבתי את זה שנדב זילבר של הטכנאי מסתכל עליי בפרצוף שלו, אין לי פה טוב, לא, אין לי פה. יש מה שנקרא, בוא אני אגלה לך, אתר שקוראים לו יוטיוב, לא לדוקטור מולקולה, אני מסביר פה את מלאכת ה... הכל בסדר, נעשה את זה כאן באולפן. מתי, אתה תעשה הסטופים כאלה על השולחן, וכשאתה אומר סטגדוש, אז קדימה.
אבל למשוך משיכה מהירה הצידה, כן? אני לא נמצא שם של זה, לא למעלה, לא למטה, הציד, זאת אומרת להוציא את המחסום בעצם ולתת לביצה לעשות את מה שהיא יודעת לעשות.
אני מצלמת.
אז שימו לב, מצלמת בהילוך איתי צלמי, אם יש לך את זה. אז קדימה, 3, 4, תן לנו. מה שלא לקחנו בחשבון שהשעון שלי לא נגד מים, הלך השעון, אבל הביצה נכנסה פנימה, וואו!
הכל צולה במטרד.
מנכ״ל התאגיד גם רואה שטינפנו פה את האולפן. וואי, וואי, הלך
עלינו.
מתי, אתה מכיר את המשחק של נקה את האולפן וזכה בלא צעקות מצידי? אוקיי, לא, הנה. דוקטור גבי, תעזור לנו לנקות, אבל זה עבד מדהים. וואו, תראו, שימו לב, הביצה נכנסה פנימה, והנה אפשר להרנות מביצה אלומה.
ממש לא, לא ציפיתי.
מה, וואו.
דודו, זה ניסוי שכדאי לעשות בבית של אנשים אחרים.
אבל היא מצאה חייב.
לגמרי. טוב, אנחנו רוצים להודות כמובן לדוקטור מולקולה על השיחה הזו, והניסוי הצליח. מה אתה אומר, מתי? האם אתה מרוצה?
אני מאוד מרוצה.
תראה, מיד נכנס לכאן יונתן ג'אט, כוכב הקולנוע והטלוויזיה, שוודאי ראית בשלל סרטי קולנוע, תגיד שכן, אחרת הוא נעלב. אני רוצה רק לשאול אותך עוד שאלה קטנה, מתי. אתה לא ילד יחיד בעולם הזה, אתה חלק מצמד. אתה חלק מ... תאומים, אמרנו תודה רבה לדוקטור מולקולה, תודה רבה ולהתראות, תודה לך. אתה חלק מתאומים, נכון?
כן.
איך זה להיות חלק מ... יש לך תאומה.
נכון.
אז בוא ספר לנו, האם אתה שמח שאתה חלק מצמד, או שאתה מאוד מאוכזב מהמציאות?
אני מאוכזב מהמציאות.
למה?
בבוא.
למה?
סתם. לא, יש
לא אבל יש משהו, לא בהכרח כיף שיש אחי. מה אתה אומר, זה כיף? לא.
אתה יודע מה, זה כיף וזה לא כיף, אני אגיד לך.
כן.
כי לפעמים אתם יכולים לעשות מה שבא לכם, לשחק במשחקים וכיף. לפעמים אתם גם רבים, ואז זה פחות כיף.
ואז זה פחות כיף. אז אם היית צריך להכריע האם כן לאחים או לא לאחים, היית מעדיף להיות ילד יחיד, מיוחד, מפונק, או שאתה מעדיף להיות חלק מקומונה?
אני מעדיף להיות עם אחים.
עם אחים.
לא הייתי אומר תאומים, אבל הייתי רוצה...
זאת אומרת, כן, תאומים זה יותר מדי, כי זה מה? זה משהו שהוא כבר חלק ממך.
כאילו אנחנו מתייחסים אלינו לפעמים, כאילו אנחנו אחד.
כיחידה אחת. גם הדודה שלך, דוקטור גבי, מתייחס אליכם כיחידה אחת?
ממש. לא.
אז אנחנו רוצים להפתיע אותך, דוקטור גבי גם קנתה לך מתנה, הבאת? לא קנית לו מתנה? דוקטור גבי. לא,
לקחת אותו ללונה פארק.
כן? או שהיא עוקצת אותנו פה והיא...
לא, באמת.
באמת?
לא היום, אבל.
לא היום ולא בכלל,
אבל... היה היום עולה את שבוע שבר.
די, מזל טוב. אוקיי. טוב, אנחנו רוצים לעצור את השיחה הזו, אנחנו עוסקים בספשייל אור, כאן, וממש ברגעים אלה נכנס לכאן לאולפן אותו יונתן ג'אט, לשעבר גאט. מעניין במנעסוק פעם בשינוי שם המשפחה המסקרן שלך. אנחנו עוסקים באור. עכשיו, מלבד העובדה שהאור הוא באמת גל אלקטרומגנטי, הוא גם משהו שיש הרבה שירים שעוסקים בו, וגם בשעה הבאה נעסוק בשירים שקשורים לאור. יש קשר מאוד מהותי בין אור לבין יצירה. קולנוע, תמיד מדברים על קולנוע כאומנות של אור, הצל. אז אנחנו רוצים לשמוע על אור מפיו של מי שמפיץ אור מתאגיד השידור הישראלי ועד קצה גבול השידור של האנטנות, יונתן ג'אט. מה בפיך? אור וצל בתחום הקולנוע או באומנות בכלל?
אור זה אחת המטאפורות הגדולות של עולם התרבות בכלל.
כן.
אור וצל, אור וחושך, אתה יודע, הכל מגיע כמובן מבריאת העולם, בהתחלה היה חושך, אחר כך הגיע האור, זאת אומרת, החושך הוא תמיד המוות, הדבר השלילי, הדבר המדכא, גם פיזית, אתה יודע, כשבן אדם נמצא בחושך יותר מדי זמן, הוא משפיע עליו.
זה נכון, אפילו הייתה תיאוריה בהיסטוריה שכל מי שמסתובב באמצע הלילה ברחוב, צריך לבדוק אותו, משהו לא בסדר, מה הוא מחפש שם בחוץ? צריך לישון, כשהאל מכבה את האור, צריך לישון. אוקיי.
והנושא הזה מתבטא מאוד מאוד חזק בתרבות, ובמיוחד בקולנוע. אתה יודע שקולנוע הוא אור, בעצם.
לגמרי,
נכון. אתה יודע, האנקדוטה קטנטנה ומוזרה, אתה יודע איך קוראים לאנשים שהמציאו את הקולנוע? האחים לומייר. לומייר בצרפתית זה אור.
וואו. וזו לא מדהים. פשוט במקרה.
כן.
מעניין.
הרי מה זה? זה שם איזה שקופית, אז הייתה שקופית שמוקרן... או, והיא מופצת על ה...
שסרט זה לא משהו פיזי, אנחנו בעצם רואים אורות שנעים.
כן, זה אשליית הראייה, כן, אשליית האור. ומה שמעניין בקולנוע, זה שבשנות ה-20, או קצת לפני, התחיל גל שנקרא אקספרסיוניזם בקולנוע, שזה בעיקר האקספרסיוניזם הגרמני הנודע. מה זה אקספרסיוניזם?
מה זה באמת?
לוקחים את הנושא של האור לאקסטרים, הפנס הופך להיות הכלי החשוב ביותר של מבע הנפש. זה לא רק האור של היום-יום, אלא האור הפנימי. לכן, הלבן לבן מדי, השחור שחור מדי, אנחנו רואים את חיבוטי הנפש על פי אור, כלומר...
זאת אומרת, מגזימים בצבעים ובאור כדי לבטא רגשות.
בדיוק, וואו. רואים את זה במיוחד למשל בסרט המופתי והמיתולוגי, הקבינט של דוקטור קליגרי, שנחשב לאחד לסרטי האימה הגדולים, האילמים, הצללים. התאורה החזקה, ג'אני די וננזו, הצלם הידוע, הנודע ביותר בתחום השחור לבן, גם כן שצילם עבור פליני, זה התקופה המאוחרת יותר.
צל זה משהו שתמיד מתפרש אצלנו כמשהו מאיים, נכון? למרות שלכל אחד מאיתנו יש צל, אבל...
בדיוק, כי צל, למה צל זה מאיים? כי זה שמש שוקעת.
כן?
מסמל לנו שמש שוקעת. השמש שוקעת... היום הולך להיגמר, היום הולך להיגמר, החיים הולכים להיגמר.
בדרך כלל זה צל ארוך, נכון? הצל הוא ארוך יותר כששמש הוא קעת.
נכון.
נכון, אבל מעניין. אבל זה בעיקר כי זה אין אור, אני משער. כשצל הוא הפוך מאור.
בדיוק, בדיוק. עכשיו תראה את זה גם למשל בעולם האומנות. החבצלות של קלוד מונה. מה אנחנו רואים בציורים המדהימים שלו? תמיד את ההשתקפות.
אני משער כלומר, המשחק
של החבצלות, כן. תמיד ההשתקפות של החבצלות על פני המים. זאת אומרת, הציירים לוקחים ומנסים לדמות את מה שקורה כאפקט של אור על הציור.
האמת שזה גם מעניין, לא רק צל, כי אם באמת השתקפויות, הרבה משתמשים באמת בקולנוע ובציורים וכולי, באלמנטים מתחום ההשתקפויות.
בדיוק, וכמובן אנחנו מדברים גם על נושא בספרות וגם בשירה, אבל בספרות הנושא הזה של אור וצל הוא דבר מאוד ידוע, לא צריך להזכיר את ספרו של עמוס עוז, סיפור על אהבה וחושך, שחושך זה כאילו ההפוך לאהבה, כן?
כשאהבה זה בעצם אור.
בדיוק. אבל לעומת זאת, אם תחשוב על זה, יש כן דברים שחיים באור, שחיים בחושך, ודווקא האור הוא זה שהורג אותם.
כמו מי למשל?
פיתוח התמונה. זו שקוראים לה פוטוגרפיה, שזה אור, פוטו.
נכון.
היא דווקא שחיה בחושך, בחדר חושך.
אחרת זה הורס את הפילם.
בדיוק, אם פותחים את האק, הפילם נשרף. היום זה כבר לא קיים.
הפילם הוא נגטיב.
נגטיב, כן. היום זה כבר לא קיים כמובן, כי מצלמים כולם בדיגיטל, אבל יש עדיין כאלה שמקפידים לצלם בפילים.
מעניין. הנה, דוקטור גבי מצלמת בפילם, כן?
לא, יש לנו ניסוי שאנחנו עושים בקמרה, כאילו אנחנו עושים סוג של קמרה אובסקורה, ואנחנו...
שזה אומר לשכה אפלה או חדר סגור, נכון? אותו ניסוי שבאמצעות חריר אפשר לראות על השתקפות הפוכה בתוך חדר, נכון?
של מה שקורה בחוץ.
כן, זה מעניין. כך התחילה המצלמה, כן.
אגב, אחד הצלמים הכי חשובים בארצות הברית, שהוא זה שמצלם פרופילים של הידוענים, הוא עושה להם את מה שנקרא את הבוק הרשמי של כל הגדולים, דה נירו, הופקינס וכולם, הוא... לעולם לא משתמש בפנס. אין אצלו דבר כזה. הוא מצלם אך ורק באור יום, והסטודיו שלו הוא חצי חדר. זאת אומרת, הוא פתוח לאור השמש, והוא משתמש במסכים לבנים כדי ש... מה שנקרא, ישפחו את האור על פניו המצולם.
אגב, מי שמכיר סרטי קולנוע וגם טלוויזיה, הרבה פעמים משתמשים באור השמש, אבל לא ישירות, אלא באמצעות בלנדות, מה שנקרא.
בדיוק.
או כל מיני בדים לבנים כאלה שגורמים לאור לחזור. בדיוק. לבריכה, אבל בצורה מרוחה יותר.
והוא גילה את הסוד הזה לפני כמה שנים, כי תמיד כולם אמרו שהצילומים שלו הם היפים ביותר והמיוחדים ביותר.
אור יפה.
הוא גילה שזה באמת האור הטבעי.
טוב, זה מדהים, וזה היה מרתק. תודה רבה ליונתן ג'אט. אתה מכיר אותו, מתי, נכון? משלל סרטים שבהם הוא כיכב, תגיד שכן, לא נעים. אנחנו עוסקים באור מהכיוון גם הפיזיקלי שלו, אבל לא רק. מי שאמרה בוקר טוב היא דוקטור גבריאלה דורפמן פורמן, פיזיקאית במכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, וגם מרצה במחלקה להנדסת חשמל ולאלקטרוניקה במכללת שנקר. את הגעת לכאן עם מתי, האחיין שלך בן ה-12, שעולה לכיתה זין וגר, מתגורר לו ברחובות. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
אתה בינתיים תנסה לחשוב על הקטע מההצגה שהשתתפת בה, ואז נמצא לך אנדר מוסיקלי, ואז תבצע כאן קטע שקשור להצגה הזו. אנחנו עוסקים באור. אגב, בשעה הקרובה נעסוק בשלל עניינים מרתקים, נדבר גם על מגנומטרים, או כמו שצריך לומר, גלאי מתכות, וגם נציין 130 שנה לאספרנטו, לאותה שפה. שהמציא רופא, לדעתי רופא העיניים, דוקטור זמנהוף, אותו רופא יהודי שהחליט שהוא ממציא שפה שהיא תהיה שפה שנייה שתאחד בין כולנו או בין כולם, תשמש גשר בין אנשים מתרבויות שונות. אבל רגע לפני שנעסוק בעניינים האלה, אנחנו נספר לכם שמי שעמל על המשדר הם עורכת המשדר, המפיקה ענת רחל אורי, וגם אבי שמאי, תודה רבה לטכנאי נדב זירבשטיין, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר וליגאל שפירה. דוקטור גבי, אם אפשר ברשותך, אנחנו התחלנו לדבר על אור שהוא מלאכותי ולא השלמנו את הדיון על כך.
מקורות אור.
נכון, על מקורות אור. דיברנו על אור שבוקע מחוק להט.
נכון.
אבל אנחנו יודעים שהיום רוב הציבור משתמש בפלורסנטים, משהו מאוד חסכוני, וגם בנורות לד. אז בואי נדבר נכון. על כל אחד מהסוגים הללו של ה...
אוקיי, אז למעשה נורות פלורסנטים הם עובדים על עיקרון של נורות שהן פריקה חשמלית, שלמעשה יש מולקולות גז, בתוך כן. הפלורסנט יש גז, שילוב של שני גזים או כמה שהם מקבלים אנרגיה אנרגיה.
זאת אומרת, זה גז שנמצא כן. שם מקבל אנרגיה, ואז מה קורה? איך הוא מאיר הגז
אז
הזה?
אז אותו גז למעשה עולה ברמה אנרגטית, אותם מולקולות הגז, אותו מהגז עולים ברמה אנרגטית, וכמו כל חומר כולל אותנו, כשאנחנו אנרגטים אנחנו נוטים לפרוק את האנרגיה, אותם המולקולות גם רוצים לרד חזרה לרמה אנרגטית נמוכה.
ואותה פריקה היא בעצם האור שאנחנו רואים?
לא.
אוקיי, אז הבנתי.
אותה פריקה, אותה קרינה שאותם המולקולות מוציאים בתוך הגז, הולך לדפנות הנורה. בדפנות הנורה יש אבקה שאנחנו קוראים לה פלורסנט, זו אבקה פלורסנטית, הלבנה הזאת, נכון? הפלורסנטים נראים לבנים?
תלוי בצבע, לפעמים הם בצבעים שונים.
בצבעים, לא בדרך, אבל בדרך כלל הם כן. לבנים, נכון? הם לא שקופים.
אוקיי. Okay.
נכון? אז מה שקורה זה שבעצם אותם החלקיקי אבקה, שזה החומר הפלורסנטי, סופג את הקרינה של הגז, שבדרך כלל זה בעיקר ב-UV, אולטרה סגול, שאנחנו לא רוצים לקבל את זה.
אוקיי.
Okay. והם עולים, אותם האבקות האלה, גרעיני האבקה, הם בעצמם נהיים אנרגטיים, כמו מולקולות הגז, והם בחזרה לרמה אנרגטית נמוכה, הם פורקים, הם משחררים קרינה בתחום הנירה.
בתחום הנירה.
וזו הקרינה שאנחנו מקבלים.
וזו גם הסיבה שאומרים לא להתקרב, לא להיות קרובים מדי, או לא להתקרב לנורות פלורסנט, כי הם פולטים קרינת UV ברמות לא בריאות?
הם פולטים מעט קרינה UV, אבל עדיין יש.
הנורות פולטות.
יש הרבה דברים לא טובים בנורות פלורסנטיות, ביניהם זה קרינת UV, בתוך אחד הגזים האלה, אחד הגזים זה כספית, כספית זה לא, זה חומר רעיל.
יש בנורות האלה כספית.
נכון.
זו הסיבה שכשנורה כזו נשברת,
אז אומרים להתרחק, לברוח
מהמדינה, כן.
לא להרחק, אבל זה חומר רעיל. כלומר, אנחנו לא רוצים לנשום את הכספית.
יש כספית בכל נורה פלורסנטית?
כן.
אגב, בעבר קראו לנורות האלה נורות ניאון, כי הגז שבתוך הנורות הפלורסנטיות היה ניאון, נכון? זה גז.
לא, אבל לא רק. ניאון זה חומר, עוד גז נוסף, שהוסיפו לאותם הנורות כדי להאריך את החיים ולייעל את כמות האור שמקבלים מאותם הנורות.
מעניין.
היום יש למשל הלוגנים. בסדר? הנורות האלוגן?
כן.
הם שייכות לאותה משפחה, סליחה, לא, אלוגנים לא, אלוגנים שייכים למשפחה של הלאט. לא, הניאונים,
כן.
שוב, זה תרכובת שונה, אבל עדיין
זאת אומרת שהיום שינו את ההרכב של הגזים בפנים, והוסיפו גז נאון כדי להאריך חיים ולשנות את התאורה, אבל מדובר בגז שנמצא בפנים.
לייעל. אבל עדיין יש כספית בפנים.
אז יש כספית, אז נשמע שמדובר במשהו שהוא שנוי במחלוקת, או שזה משהו שהוא כן בריא?
לא, לא בריא.
לא בריא?
לא. הפלורסנטים לא בריאים.
נורות חסכוניות לא בריאות? מדוע? כי
לא בריאות. אז יש כמה דברים, יש את העניין של
הקרינה,
כן, יש את הכספית, יש את ה-UV.
אבל הקרינה היא רק שמתקרבים לזה, לא? או שיש קרינה?
כן, לא, באופן כללי לא כל כך מקלים קרינה, אחרת כולנו היינו עכשיו
נכון, אבל מה עוד לא בריא בנורות האלה?
הנורות האלה הן עובדות, יש להן ריצוד, הן לא פועלות ברצף.
אז זהו, כשמדובר
במשהו בעצם נדלקות ונחוות, נדלקות ונחוות.
כל הזמן.
בקצב של החשמל שלנו, שלמעשה זה 50 הרץ, ואנחנו מכפילים את זה בגלל שזה...
זאת אומרת שנורה פלורסנטית...
אנחנו מקבלים את זה ברצוד של 100 הרץ.
שים לב, מתי, נורה פלורסנטית, הנורות הללו שנמצאות כאן, בניגוד לנורה שנורה שפולטת אור כתוצאה משריפה של חוט להט, אז הנורות הפלורסנטיות מרצדות בערך 50 או 60 פעמים בשנייה.
100.
הנורה... 100. 100 פעמים בשנייה? אבל זה לא לפי התדירות של הזרם בדרך כלל?
נכון. הזרם בחשמל זה 50, אבל
זה
50 למעלה, 50 למטה.
אוקיי, זאת אומרת, הנורה כל הזמן מרצדת, וזה משהו שהוא לא בריא, את אומרת.
אנחנו לא רואים את זה בעיניים, אבל המוח שלנו קולטת את זה. קולט את זה, וזה יכול לעשות תופעות נוירולוגיות לנשים שסובלים מאפילפסיות או על הספקטרום. הם יכולים לקבל תופעות לוואי. אנשים אומרים שיש גם מחקרים על אנשים שסובלים מקשב וריכוז, שזה לא מוסיף להם לטובה.
וואו, אז מה עדיף, אז איך עדיף להעיר את הבית? בואי נדבר על נורת לד.
זה באופן כללי לא בריא לנו, מה גם שאי אפשר להמם את אותו פלורסנט, אי אפשר להמם, אי אפשר לומר להוריד את העוצמה, ואי אפשר לשנות את הגוון, אז לא משנה באיזה שעה אתה תדליק את אותה נורה שקנית, תמיד תקבל בדיוק את אותו אור, אותה ספקטרום, וזה לא בריא לנו גם במובן, לא רק במובן של הפרעות נוירולוגיות, אלא גם מבחינה הורמונלית.
טוב, אז שכנעת אותנו לא, אלא אם כן אתה תרנגול בלול.
אבל זה זול. זה זול וזה יעיל וזה חסכוני לחשמל.
אז זה זול, אז שכנעת אותי לקנות. אוקיי, למרות כל החסרונות. אז בואי דברי איתנו על לד. אתה שמעת על נורת לד?
כן.
כן, ויש לך בבית נורת לד בחדר?
אני לא בטוח אם בבית החדש, אבל בבית הקודם היה לי.
מעניין. נורת לד, גם זה אור קר, אבל הוא בריא יותר מפלורסנט?
לא, זה לא נכון להגיד שלד זה אור קר.
לא?
לד יש לך בכל תחום, ולד אפשר להמם, להבדיל מפלורסנט. לד עובד על עיקרון שונה, עובד למעשה על מוליך. מוליך למחצה, למעשה זה אור שאתה מקבל ממוצק. להבדיל מגז, שזה כל משפחת הנורות הפריקה, כולל פלורסנטים,
כן.
אז בעצם עובד על מוצק. העברת חשמל, אפשר להגיד, בצורה מאוד פשוטה. אתה מעביר חשמל דרך אותו מוצק, יש
זאת אומרת, זה אור שהוא תולדה של חומר מוצק. לד, אגב, זה light emitting diode. זאת אומרת, דיודה פולטת אור. מה היא דיודה?
המוצק.
אוקיי, בסדר. אוקיי, אז הוא פולט אור ומדובר באור שהוא בריא?
מדובר באור שהוא מאוד בריא, תלוי במוצק עצמו ותלוי בזנה שאתה מעביר דרכו, כמות החשמל. ולמעשה, אז יש... הלד התפתח מאוד ב-30 שנה האחרונים.
במיוחד בשנים האחרונות.
במיוחד ב-20 שנה האחרונות.
אז אם את עכשיו היית צריכה לבחור במה להעיר את החדר שלך, במה היית בוחרת?
חד משמעי לד.
לד?
בוודאי. רק לדים.
רק לד.
תשמע, אם הייתי יכולה ללכת לכיוון האור שמש או נורת לאט, אז אולי עדיין הייתי בוחרת, אבל אני מאוד מאוד בעד לדים.
בעד לדים.
כי אפשר לעשות המון דברים עם לדים, כולל זה שאפשר להמם, לשנות, גם להמם, כלומר להריד את עוצמה, גם לשנות את הגוון, כלומר להפוך את זה ליותר מתאים לנו לשעות השונות של היום, ואפשר לכוון את זה לאן שאתה רוצה. יש המון תכונות חיוביות.
שכנעת אותנו, ואת גם, יש לך במקרה ארגז של נורות לד שאת רוצה למכור בשידור.
הבית שלי הוא כמעט כולו לדים.
הבית, כן?
כן.
היית פעם בבית שלו?
הייתי מלא.
אתה מאשר את זה או שיוקצת אותי?
אני מאשר את זה.
אני רוצה להודות לכם. דוקטור גבי, אנחנו דיברנו על נורת לד. רק כן. בואי נישר את ההדורים, או נשלים את השיחה. לד מדובר ב-Light Emitting Diode. נכון. זה אומר
שזה... דיודה שפולטת אור.
כן, עכשיו, מהי דיודה?
דיודה זה למעשה מוצק.
שהוא?
שהוא אפשר להעביר דרכו זרם. כן. חשמלי. ודיודה שפולטת אור, להבדיל מדיודה... זה דיודה שפולטת אור בתחום הנראה, כלומר, כל דיודה שמבירה...
דיודה זה מוליך למחצה, מה שקוראים?
נכון.
אוקיי, אז דיודה היא מוליך למחצה, שברגע שמעבירים דרכה מתח חשמלי או זרם חשמלי, היא פולטת אור.
היא פולטת אור בתחום הנראה. כלומר, כל דיודה תפלוט קרינה, אבל לא בהכרח בתחום הנראה. דיודה פולטת אור, היא ספציפית בתחום הנראה. ולכן יש הרבה סוגים של דיודות פולטות אור, תלוי בחומר.
אוקיי, אנחנו נעצור את השיחה הזו כאן, אנחנו רוצים לדבר על האספרנטו. מתי, אתה יודע לדבר בעוד שפה מלבד עברית? באיזו שפה אתה יודע לדבר?
אנגלית. אמא שלי, כן. היא באה מדרום אפריקה, אז אנחנו המון מדברים באנגלית בבית.
In English. So let's start talking English. How are you, מתי?
I'm fine. Thank you.
טוב, הוכחת לי. יופי, אבל לא רק אנגלית, היום אנחנו רוצים לחגוג 130 שנה לאספרנטו, שהיא שפה שהמציא דוקטור לודוויג זמנהוף, שהיה רופא יהודי, שפרסם בדיוק היום לפני 130 שנה את ספר הלימוד שבו הוצגה שפה חדשה שהוא המציא, האספרנטו. הוא התכוון להמציא שפה שתהיה בינלאומית, שפה שנייה לצד שפת האם של כל אחד מאיתנו, שתהווה גשר בין העמים. אז כדי להבין על שפת האספרנטו והאם יש דוברי אספרנטו בעולם, אנחנו רוצים להגיד סלוטון ליהושע טילמן, נציג ראשי של אגודת האספרנטו העולמית בישראל וסגן יושב ראש האגודה הארצית. שלום.
שלום לך, סלוטון.
סלוטון.
הנה, סלוטון זה שלום, תגיד גם וגם.
סלוטון.
נכון.
מתי, יופי. תגיד עוד פעם, סלוטון.
סלוטון.
יופי, תודה רבה.
סלוטון, מתי.
אז רגע, אז בוא, ספר לנו, אתה יודע, אתה דובר השפה.
כמובן.
אוקיי, אז בוא ספר לנו איך התחילה
המפלגה. כבר מעל 45 שנה.
וואו, אז רגע, קודם כל ספר לנו איך הגעת ללמוד את השפה הזו. לא מדובר בשפה שהיא מאוד נפוצה, נכון? שפה שהמציא אדם, רופא?
כן, רופא עיניים יהודי שנולד בביאליסטוק, וזה הביא אותו בעצם לרעיון ליצור שפה כזאת. שתאחד את העמים הרבים שחיו באותה תקופה בביאליסטוק, ליתר דיוק 8. היהודים היו הרוב, אבל היו גם 7 עמים אחרים, ובתור ילד הוא נקלע למריבות בשוק כשליווה את אמו, ומזה בא לו הרעיון שאפשר ליצור איזושהי שפה שיחסית תהיה קלה ללימוד לכולם, והיא תאחד את האנשים.
זה משהו מאוד יומרני, לא? לחשוב שאתה יכול להמציא שפה. הרי שפה זה משהו שמאוד קשה להטמיע או לבסס בציבור,
זה,
לא?
זה לא היה יומרני בכלל בתקופתו, כי מאז ימי הרנסנס נעשו מאות ניסיונות ליצור שפה כזאת.
וואו.
בכל מיני דרכים, עם משפות לאומיות קיימות, ואם משפות מומצאות לחלוטין, כלומר שאין להן שום ביסוס לשוני קיים. זמנוב בחר בדרך של התבססות על שפות לאומיות, כלומר הוא לקח את המילים מן השפות הלאומיות, אבל יצר שפה שיש לה הדקדוק הפשוט ביותר שיכול להיות.
זאת אומרת, הסוד של השפה הוא הפשטות שלה.
הסוד של השפה הוא הפשטות היחסית שלה, כלומר, דקדוק מצומצם, רק כללים שנחוצים מינימלית לשפה, ולא יוצאים מן הכלל. תמצית הדקדוק היא 16 כללים, ללא יוצאים מן הכלל.
וואו.
פונטיקה מושלמת, כלומר, הגבלה בין אות אחת לבין צליל אחד ולהפך, ודרך פשוטה ליצירת מילים חדשות על ידי תוספות לשורשים של השפה.
עכשיו, כמה אנשים היום דוברי השפה הזאת? זאת אומרת, כמה אנשים היום מסוגלים לדבר באספרנטו?
הערכה הקיימת היא סביב המיליון או שניים.
לא רע,
אבל אין שום סטטיסטיקה מדויקת, כיוון שמאחורי השפה, מאחורי שפת אספרנטו, לא עומדת שום מדינה.
נכון.
כלומר, אין לשכה מרכזית לסטטיסטיקה שתספור את האנשים האלה.
כן, זו באמת...
אבל זאת הערכה.
כן, כשזו עוד בעיה, ששפה זה דבר נפלא, אבל בדרך כלל השפה אצלנו מקושרת לתרבות, למאכלים, למראות, ללוקיישנים, לאתרים, וכאן אין את הדבר הזה, יש רק את השפה
יש,
עצמה.
יש, כן, לא, יש, ודאי. סביב השפה מיד נוצרה תרבות, כלומר ספרות לכל סוגותיה.
כן.
זמנהוף עצמו יצר את הספרות הראשונה, גם מקורית וגם בעיקר תרגומים, מכל יצירות המופת של התרבויות העולמיות, ומיד אחריו באו אחרים שיצרו גם הם יצירות מקוריות, ותרגמו מיצירות התרבות של העולם.
רק נזכיר עבור
סביב זה נוצרה תרבות.
אז כן, יש תרבות. רק נזכיר למאזינים שלנו שגם האתר ויקיפדיה למשל, אז יש גרסה שלו לדוברי אספרנטו, שזה יפה, וגם גוגל טרנסלייט, אותו אתר שמאפשר לתרגם, אפשר באמצעותו לתרגם לאספרנטו, וזה דבר נפלא.
כן, על גוגל טרנסלייט לא הייתי כל כך סומך בשום שפה, אבל כן.
כמו שאומרים אצלנו, זה מה שיש ועם זה ננצח. אני מוכרח, קודם כל הדלקת אותנו, וזה סיפור מרתק עם מה שסיפרת לנו על דוקטור לודוויג זמנהוף. אני רוצה לסיום ברשותך לשמוע את הצליל המיוחד של השפה. אתה יכול לדבר איתי לרגע באספרנטו? אני אשאל שאלה ואתה פשוט תענה לי באספרנטו.
בבקשה.
אוקיי, בוקר טוב לאדוני, מה שלומך?
דנקון מפרטס בונה, קייקיל ויפרטס.
מתי, תתרגם לנו.
עניתי לך שאני מרגיש טוב, ושאלתי אותך איך אתה מרגיש, מה שלומך.
אוקיי, אני בסדר גמור. מה אתה מתכנן לעשות בהמשך היום באספרנטו?
מי אינטנסס דאוריגי פר דיברסי טסקו איקיון מדו הספרי. inclusive en esperanto אני מתכוון להמשיך את היום בכל מיני מטלות שעליי לעשות, כולל דברים באספרנטו.
הבנתי את האינקלוסיב.
הבנת מילה אחת.
אינקלוסיב, נכון.
טוב,
כל מילה בינלאומית נכנסת אוטומטית לאספרנטו.
כן, זה מדהים.
אפשר לדעת בקשה מה מקור השם אספרנטו?
כאשר ב-1887 דוקטור זמנהוף פרסם את השפה הזאת בחוברת צנועה מאוד בת 40 עמודים, הוא חתם עליה, כפי שהיה מקובל באותו זמן, בשם עד, בפסאודונים, שהיה דוקטורו אספרנטו, כלומר בשפה הזאת הדוקטור המקווה.
דוקטור המקווה, זה מה שאת חשדת.
דוקטור המקווה. כן,
יש פה תקווה, או מעניין מאוד. כן. זה היה בעצם שם העת שלו, מעניין.
ומאז, כאשר הוא גילה שהוא היוצר, הוא התכוון לזה שלא יקשרו מיד את עבודתו המקצועית לאיזה המצאות דמיוניות, אז ככה היה מקובל.
יפה מאוד.
אחרי שהשפה התפרסמה, החלו לקרוא לה בשם אספרנטו.
איזה יופי. טוב, אני רוצה להודות לך מעומק הלב על השיחה הזו. יהושע טילמן, נציג ראשי של אגודת האספרנטו העולמית בישראל, וסגן יושב ראש האגודה הארצית, תודה רבה.
נדן קינדה.
על לא
דבר.
הייתי בטוח שזה כללה, שאומר אתם טיפשים פה באולפן. תודה רבה. אז מי שמתעניין אגב בשפה מוזמן להאזין לפודקאסט של ערן מנהר, מנהר הזמן, בנושא זמנהוף והאספרנטו, אותה שפה בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו כאן עוד אודי. וכעת אנחנו רגע לפני שנדבר על פירוש של שירים שקשורים באור, נמצא איתנו כאן מתי. מתי, אתה גם שחקן, אתה בן 12, ואתה שיחקת בהצגה, ולכן אנחנו מיד נשתול לך אנדר של סיפורי עמים, ואתה תעשה לנו חלק מההצגה, קטע מההצגה, מה שבא לך, בסדר? הנה יש לנו, הנה 3, 4, והנה אתם... אוי, יופי, יופי. קח את זה מכאן, מתי. כן, אתה תרגיש חופשי. תכנס.
אני דווקא מסכים עם ההורים, ילדים. למעשה, אני זה שהצעתי את הרעיון. נוכל לבקר במקומות שהם לב ליבה של הישראליות. תאמינו לי, ילדים. הייתי בפריז וגם ברומא. אבל באמת שאין מקום כמו ארץ ישראל.
קיבלת גם נקודות על ציונות וגם על משחק מצוין.
תודה רבה.
מדהים.
הנה מוכרים לך כפיים בקונטרול. דוקטור גבי, מסתבר שאת לא המוכשרת של המשפחה. כי אם מתי, מה את אומרי?
אני גאה בו מאוד.
גאה.
מאוד. מאוד.
אוקיי, אנחנו מדברים על אור, אור שהוא קרינה אלקטרומגנטית, אור בתחום הנראה הוא קרינה שאנחנו מסוגלים לקלוט.
לראות. בעיניים? נכון.
כן, הוא לאבד כמשהו נראה, למרות שכשאני כן. מסתכל על אדום, אין דבר כזה אדום בטבע. זו פרשנות של המוח שלנו לתדירות הזו.
לגמרי.
של הקרינה.
לגמרי.
אין אדום בטבע.
אין כזה דבר. אנחנו נתנו שמות לאורכי הגל. ואני די משוכנעת שאת האדום שאתה רואה זה לא האדום שאני רואה.
זאת אומרת, זה גם משהו שהוא סובייקטיבי?
במידה מסוימת, כן.
כן, מעניין.
כשהיינו קטנים, אמרו לנו, זה אדום, ואני לא באמת יודעת איך אתה רואה את האדום.
אדום כזה. אדום.
אדום.
אדום. אבל זה נכון שאי אפשר לדייק. זאת אומרת, אני לא יכול להוכיח למטי שהאדום שאני רואה, זה האדום שהוא רואה, כי אני יכול רק לתאר את זה במילים וכו'.
נכון.
טוב, אנחנו נעסוק בפן הספרותי אולי של אור, או יותר מדויק חושך. הרבה שירים נכתבו על אור, ואנחנו רוצים דווקא לנתח כאן שיר שנכתב על ידי אנקלה רוטבליט, והוא עוסק בהפך מאור חושך. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לדוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבין תחומי הרצליה. בוקר טוב.
בוקר טוב. אפשר לפני שנתחיל להגיד מילה על צבע?
ודאי, מה זאת אומרת? התוכנית שלנו היא הפקרות מוחלטת.
היא צבעונית גם.
כפסיכולוג קוגניטיבי, אני חייב להסכים עם מה שאמרה הדוקטור אצלך קודם, יש מחקרים שמאששים את מה שאמרת לגבי האדום שלי או לא האדום שלך, כאשר בודקים תפיסת צבע בין תרבויות, ומבקשים מאנשים לשים חתיכות צבע כמו דומינוס של צבע בקטגוריות, ואז רואים שאנשים יקטלגו אחרת גוונים שונים, לכחול ולירוק, למשל.
מעניין.
ממש.
שבה נמצאים.
רגע, אז בוא אני אולי אוסיף משהו או אשאל משהו. האם הרבה פעמים יש צבעים, למשל, שמגדירים אותם מחדש? או למשל גוון מסוים, אומרים לך שפתאום הירוק הזה הוא ירוק בקבוק, ואז בעצם נולד צבע. זאת אומרת, צבע, אם הוא לא מוגדר, אתה לא מכיר אותו באמת. נכון? אפשר למתג מחדש סוג של גוון, ואז זה הופך להיות צבע חדש מבחינתך.
אפשר לעשות את זה, ואפשר לייצר כך קטגוריות חדשות, אם כי מעניין המחקרים של וינבר ועוד, מראים שבעצם הדבר המשמעותי ביותר בתפיסה שלנו של צבעים, הם שמות הבסיס, וכך למשל בעברית שיש בה את המילה תחלת, אנחנו עושים קטגוריה מיוחדת לתחלת שלא קיימת לדוברי האנגלית.
מעניין מאוד, הנה שוב השפה משפיעה על תפיסת המציאות שלנו.
ודבר נוסף, אם אני יכול להוסיף, יש גוונים שאנחנו לא מסוגלים להבדיל ביניהם. כלומר, אפשר באמת לראות מאיזה אורך גל עד איזה אורך גל אנחנו יכולים להבדיל, ומה שביניהם, העיניים שלנו לא מבדילות.
וואו, זה מרתק. אז אנחנו עוסקים באמת בשיר שעוסק בחושך דווקא.
כן. אז בוא אני אתחיל, אנחנו ניתן כבוד למילים הנפלאות של יענקל'ה רוטבליט, שיר שאני מאוד מאוד אוהב. אני חושב שמה שיפה בו הם חמש המילים הראשונות שמגלמות את התרופה לכל מי שמפחד מחושך. אם אתה מפחד מחושך, יענקל'ה רוטבליט נותן לך תרופה בחמש מילים. תראה איזה יופי. תראה איך השיר מתחיל. כל אחד לפעמים שורק בחושך. עכשיו נראה. קודם כל זה מתחיל בכל אחד. זה לא רק אתה, זה לא רק אתה דודו שנניח שמפחד בלילה מהחושך, זה קורה לכולם, אתה לא חריג, אתה לא בסדר, זה טבעי ונורמלי קורה לכולם. זה השתי מילים הראשונות. המילה השלישית לפעמים, הרי זה לא כל לילה, יש שאלות שאתה ישן בהן, נכון? רק לפעמים זה קורה שאתה מפחד בחושך.
אוקיי. Okay.
השתי מילים האחרונות, הנה הכלי. אבל כשאתה מפחד בחושך, מה אתה עושה? אתה שורק. זאת אומרת, אתה לא חלש מול החושך. אתה שורק בחושך, אתה חזק, כי אתה עושה איזשהו משהו, נניח לשרוק, לשמוע את הקול של עצמך, להיזכר. זאת אומרת, יש לך כלי להתמודד עם הפחד. וכך, בחמש מילים, יענקל'ה רוטבליט נותן לנו את הפתרון לבעיה. אתה לא לבד, זה לא קורה תמיד, זה לא כזה נורא, ויש לך כלים לנצח. אוקיי? נורא.
זאת אומרת, השריקה מנצחת את החושך?
אני חושב שזה מה שהוא רומז לנו, כי הוא יכול להתחיל את השיר, בכל אחד לפעמים פוחד בחושך.
אולי השריקה נותנת תחושה שאתה לא לבד, כאילו יש רעש איתך.
יש עוד מישהו שהוא בעצם אתה שמשמיע צליל. אבל זה מעניין, כי החושך פה הוא גם דממה, וגם דממה כנראה מלחיצה אותנו, והשריקה היא מפרה את הדממה, כנראה שיש גם קשר בין החושים, מעניין.
אז בואו נתחיל בלנסות להבין, תוך כדי קריאת השיר, אני אנסה להבין למה אנחנו מפחדים בחושך. אז יש הרבה שאלות טובות שאפשר אדם יכול לשאול את עצמו, ללמה הוא מפחד בחושך, שאני ברשותך אסביר אותם דרך הקישות השונות בתוך הפסיכולוגיה.
בשמחה.
אז בואו נתחיל בקוגניטיבית, שהיא שלי. אז כשאנחנו תופסים בחוויה החושית שלנו, אחד הדברים החזקים ביותר שיש לנו בחוויה החושית של היש, שקורה משהו, היא מערכת הראייה. יש כל מיני ניסויים משעשעים שבהם אתה רואה את היד שלך, אבל אתה רואה באשליה כאילו היא נוגעת בכדור, אתה בעצם נוגע בקובייה, אנשים אומרים לעצמם, זה קובייה, אבל היא כדורית, לא יכול להיות שאני חש קובייה ואני רואה כדור, ניסויים של יד גומי ועוד ועוד ניסויים שמראים שחוש הראייה מנצח תמיד, תמיד, תמיד כל דבר אחר שיהיה לנו מסביב.
כי אנחנו סומכים עליו מאוד, כן.
אנחנו סומכים עליו, הוא מהווה את הבסיס לחוויה החושית שלנו, והנה לוקחים לנו את זה.
זאת אומרת, החוש המשמעותי ביותר ניטל מאיתנו כשמדובר בחושך, נכון?
בוודאי, פתאום עכשיו אנחנו מאבדים את החוויה שלנו, את מה שאנחנו מזהים כחוויה של יש, פתאום יש עין, וגם אנחנו מאבדים איזשהו סוג של שליטה. תחשוב, אם אתה בחושך, אתה כבר לא שולט בעולמך, אפילו ברמה הפשוטה שאם אני אזיז את הראש, אני יכול להסיט את עיניי ממשהו שאני לא רוצה, או לקרב את עיניי למשהו שאני כן רוצה. זאת אומרת, יש לנו כאן. החלק השני הוא, בלילה, אם במשך היום, אנחנו, כל היום הקשב שלנו מוסט לדברים, לעבודה, אני צריך לנסוע לעבודה, אני צריך להסיע את הילדה, לקייטנה, אני צריך להכין ארוחת צהריים, לשטוף כלים, כן, חוויותיי שלי, של רבים מהמאזינים, אני מניח, בלילה פתאום אין את זה. אין לנו, אנחנו ממוקדים פתאום רק בעצמנו. ואז כמו שאומר ירנקל רוטבליט הגאון, מחשבות לא טובות באות בחושך. לא מרפות, לא עוזבות. בטח שהן לא מרפות, כי אין לי מישהו אחר שיעזור לי להרפות מהם. הרי אני לא יכול להסתכל על משהו אחר, כי זה חושך. כן. ואני לא יכול לך עכשיו לשטוף כלים, כי אני במיטה. אז אני תקוע. ועל מה אני חושב בלילה? על רוחות ושדים ודברים מפחידים.
נכון, שאלה השעות המחידות ביותר, נכון, ודאי. יש גם תופעות פסיכולוגיות, תוכניות אחרות שעסקתי בהן, עסקנו בהן כמו למשל היפנוגוגיה, שבסמוך לרגע הרדמות, בחושך אתה פתאום חושב שצל בחדר הוא אדם, או מעיל שתלוי, נראה לך כמו אדם. אנחנו ממש הרבה יותר מפחדים. מכיר את זה, מתי?
כן, אפילו פעם אחת קרה לי שהייתי בבית לבד.
כן.
עליתי למעלה, רציתי ללכת לשירותים, ופתאום אני רואה מישהו בשירותים.
מישהו בשירותים?
אני ברחתי משם, ממש, אני לא ידעתי מה לעשות. התקשרתי לסבא שלי, הוא בא.
נו,
לא היה שם אף אחד.
די.
ממש, ראיתי בן אדם, אני אפילו יכול לתאר אותו עכשיו.
שמע, החוש השישי זה כלום לעומתך. אולי אתה רואה אנשים מתים. לא, לא נחיץ אותך. סתם.
הוא לא מכיר את הסרט.
רוחות רפאים. לא, לא, אולי זה הייתה רוח רפאים. לא, לא נחיץ אותך עוד פחדים. אבל רגע, נמשיך את השיחה המרתקת הזו. סליחה על ההפרעה, דוקטור בועז בן דוד, בבקשה.
אז אמרת דבר נכון, דיברת על רוחות רפאים, ובהחלט הדבר הזה שקשור למוות, ואי אפשר להתחמק ממנו, הוא דבר שעולה בלילה, ובין היתר, כאן אני עובר לפסיכולוגיה חברתית, הוא עולה כי יש לנו מעין התנאיה חברתית שמחברת אותנו לנושא הזה. יש אנשים מאמינים שמתפללים לפני השינה, ואחת התפילות שמתפללים לפני השינה היא תפילה שאתה מתפלל לפני מותך, בשביל שאם תמות בלילה, הנשמה שלך תלך אל אלוהים או למקום הנכון.
איזה מלחיץ.
בהחלט, ואנחנו מכניסים לעצמנו את זה כחברה. עכשיו תחשוב על זה, גם מדברים על כך שיש משהו באובדן שליטה הזאת והכל, עם דימויים שאולי לא מתאימים לשעה שבה ילדים מאזינים לנו, אבל שקשורים למוות ושינה, וזה טבעי שזה קורה.
זה מפחיד, רגע, אז אולי אני חייב לחלץ ממך, קודם כל זה ניתוח מרתק של השיר, אבל אני מוכרח לחלץ ממך, כי פסיכולוג באמת, אולי תובנות או עצות, כן, להתמודד עם הפחד שלנו מחושך, כי כולנו מפחדים מחושך.
כן, אז אני אוסיף עוד זווית אחת, ואז אני חושב שזה יקביל פתרון. צריך לזכור שגם קורה עוד דבר בלילה. במשך כל היום אנחנו, יש לנו את היכולת, זאת אומרת, המוח שלנו בלילה, ביום, הוא מלא בסוכר ובכוח, ויש לו אנרגיה, והאנרגיה שלו היא גם עוצרת דברים שאנחנו ביום רוצים לעצור, מחשבות שאנחנו ביום רוצים להתעלם מהם. כמו למשל, לחשוב כל היום על כך שאתה צריך להחזיק את היד כאגרוף, כדוגמה שנותנים. ואז בא הלילה, והמוח שלנו כבר עייף, והיכולת שלנו של העונה הקדמית, נניח, המצחית, להתמודד ולעשות איניביציה לכל הדברים הולכת ונחלשת, ואז הדברים האלה עולים. ואז אנחנו כבר פתאום צריכים להתמודד עם הדברים שכל היום הצלחנו להוריד אותם, הפחד מהמבחן מחר, הפחד מכל מיני דברים אחרים שכל היום עסקנו בלא לחשוב עליהם. אז הנה הפתרונות שאני מציע.
כן, הנה הפתרונות, מה תרשום, בבקשה, תוציא דווקי.
איפה אני?
הנה נהיה, בבקשה, תכתוב, בבקשה. כן.
וברשותך אני אצטט את ינקלה רוטבליט.
כן.
כל אחד לפעמים שורק בחושך.
תרשום לשרוק, קודם כל. אוקיי.
קודם כל, צריך לזכור שזה טבעי וזה נורמלי וזה קורה לכל אחד. שתיים, צריך לזכור שזה קורה רק לפעמים. תראה איך ינקלה רוטבליט נתן את התרופה. ושלוש, צריך למצוא את הפתרון שלך, האם זה לשרוק בחושך, האם זה לצאת מהמיטה וללכת לקרוא ספר, האם זה ללכת להדליק את האור לראות שאין שם משהו, האם זה לשיר אור קטן, האם זה לשמוע מוזיקה, אנשים לפעמים מדליקים את הרדיו.
נכון.
ולפעמים אם זה מגיע למקרה קיצוני ואתה באמת לא יכול לישון, ללכת לאיש טיפול או לאשת טיפול מוסמכת ולא שרלטנים שמסתובבים היום. וללכת ולהתמודד עם אותם פחדים שכל היום אנחנו כל כך מתאמצים להדחיק אותם, ולהתמודד איתם, להסתכל עליהם בעיניים, ולראות שאפשר לנצח את השדים ואת הדרקונים, ואז בלילה אין כבר מי שיפחיד אותך, כי ביום, בשקט, בשליטה, אתה שיספת את גרונם של כל הדרקונים במפלצות בעולם.
אוקיי,
ואפשר להשאיר איזה אור קטן גם דלוק בצד, ואור אדום כזה.
את נותנת פתרונות מתחום התאורה לבעיה. הפסיכולוג דבר, האמת שזה באמת נכון.
מול עם הילדים זה עוזר. איזה אור קטן, אדום, לא כחול בשום פנים באופן, לא כחול.
פרושקטור גדול, גם
אור.
טוב, זה היה מרתק. תודה רבה
לך. כל דבר שעוזר. כל דבר שעוזר ומשמח.
תודה רבה לך שוב מעומק הלב, דוקטור בועז בן דוד, על השיחה הזו. פסיכולוג קוגניטיבי ומרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. תודה רבה.
תודה.
והצטרף אלינו כאן האיש ואגדת הפודקאסטים רום עתיק, עורך פודקאסטים בתאגיד השידור הישראלי. כאן לך יש פודקאסטים.
נכון.
מה זה אומר?
להסביר עוד פעם מה זה פודקאסט? כבר דיברנו על זה, דודו.
אתה חושב שמישהו יקשיב לך? חושב שהמאזינים באמת מקשיבים? זה משהו ברקע, תוך כדי נהיגה. אנשים חושבים מחשבות.
אז אני אגיד בקצרה, תעצור אותי אם אתה נזכר וזה כבר משעמם אותך. אז פודקאסט זו בעצם תוכנית אודיו, כמו שתוכנית רדיו, תוכנית אודיו שאנחנו מזינים לה ב-FM, ברדיו, במכשיר רדיו.
תוכנית שאפשר להקשיב לה, אבל מוקלטת.
נכון, אז פודקאסט זה באינטרנט, זאת אומרת, זה ההבדל שאנחנו מזינים דרך הרשת, במחשב או בסמארטפון, אבל ההבדל הזה משנה את כל התמונה, בגלל שכמו שבמהפכת הטלוויזיה, כשצמחו שירותים כמו נטפליקס ו-VOD, אז צמחו גם סדרות איכות,
ה-VOD של הרדיו, איזה יופי.
כן, זו הקבלה
נכונה. אז מה אתה עושה באמת במסגרת?
אז ככה, אז יש לי תוכנית בשם שיר אחד, שאני עורך ומגיש לסירוגין עם ניר גורלי, שבכל פעם אנחנו לוקחים יצירה מוזיקלית, שיר אחד, ומספרים את כל הסיפור מאחוריו, ממש מתהליך הכתיבה, דרך העבודה באולפן, משמעים סקיצות, אנחנו מפרקים את הערוצים ומקשיבים להם, ממש כל הדרך עד התוצאה הסופית.
ממש שיר מוקלט, לא בהכרח שיר שהוא רק טקסטואלי.
כן, בדיוק, בדיוק. יצירה מוזיקלית.
אוקיי, מעניין, אז בואו נשמע, אפשר לשמוע.
אז אני רק אגיד שבאמת יש לנו מגוון רחב של פרקים, החל מלכת השושנים של עדן בן זקן, ואבני בי, ואלון עדר, וסמי וסומו של טיפקס, ואנחנו עכשיו עלינו בפרקים חדשים, ואחד מהם שעלה לפני שבועיים הוא על אבא של שלומי שבת, ובקטע שנשמע עכשיו נשמע על הפעם הראשונה ששלומי שבת וכותב השיר דורון מדלי חשפו את השיר הזה לעולם בהופעה בקיסריה. בואו נשמע.
באתי לבלנס והחלטתי שאני עושה שיר חדש היום. אבא שלי ישב שורה רביעית כזה בצד.
הייתי עם חבר מאוד טוב, והוא פשוט במהלך השיר אתה קולט שכולם מסביב בוכים. אין דמעות, בוכים, בוכים, בוכים. מסתכל עליי ואומר לי, תראה מה עשית? איך כולם בוכים ואתה מחייך? אמרתי לו, אתה רואה את כל הדמעות האלה? הכל היה אצלי, בדירה, ביני לבין הפסנתר והארבע קירות. ושחררתי את הדבר הזה מהחלון החוצה, אז עכשיו אני רק מחייך.
אז השיר הוא על אבא של מר מדלי.
כן, האמת, שאני אתן פה ספוילר לפרק, האמת שהשיר הזה נכתב במקור לשרית חדד. והיא ויתרה עליו, כי כבר יש לה שיר על אבא, אבל זה התגלגל לשלומי שבת, וסוף טוב, הכל טוב.
אבא יש רק אחד, וגם שיר על אבא יש רק אחד, אז העבירו אותו הלאה. טוב, האמת שזה נשמע מרתק, סיפורים מאחורי שירים הם תמיד מעניינים.
כן, אז בעונה הזאת כבר יצא פרק על לילות של ירח מלא של ערן צור, וממש אתמול יצא פרק על קרולינה, ויהיו עוד פרקים על שלומי שבן, ורונה קינן, ועוד רבים וטובים. את הפודקאסט הזה אפשר להזין לו או באתר שלנו, bkan.org/podcast, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. אם יש לכם אייפון כבר מותקנת אצלכם, אפליקציית הפודקאסטים, רק צריך לגלול ולראות.
כן,
עם אנדרואיד, אז אפשר להוריד סטיצ'ר או פודקאסט אדיקט, אבל אפשר שוב להזין גם באתר שלנו, bkan.org.il.
טוב, תודה רבה על הדברים האלה. בפעם הבאה, כמובן, אתה בא אלינו עם פודקאסט חדש, נכון?
נכון.
ובכך אתה מתחייב להגיע לכאן מדי יום עם סיפור חדש.
מתחייב.
ולחסוך לנו פינה. אני מודה לך, שוב תודה רבה לך, רום עתיק, איש הפודקאסטים כאן בתאגיד השידור הישראלי כאן. תודה רבה, ואנחנו ממשיכים, ובעצם מתקרבים לסיומה של השעה השנייה, ואנחנו עדיין רוצים להזכיר לכם שהיום אנחנו מציינים 130 שנה להמצאת שפת האספרנטו. אותה שפה שלא מאוד תפסה, זאת אומרת, כן, אולי יש כמיליון אנשים שדוברים אספרנטו, אבל הרעיון היה מצוין, זה מסוג הרעיונות האלה, שעל הנייר נשמעים מצוין, אבל בפועל, דווקא השפה הפשוטה, ללא יוצאי דופן, שקלה ללימוד וכו', זה נשמע הפתרון הנכון, הרי בשפות יש תמיד יוצאי דופן וחריגים והן קשות, ובכל זאת, משום מה, דווקא השפה הפשוטה הזו, שהיא רעיון מצוין על הנייר, היא לא תפסה מאוד. כדי לשמוע על עוד רעיונות מצוין, עניינים על הנייר שלא תפסו, אנחנו רוצים לשמוע מפיו של המדרג הלאומי, אומן המצחק אורן ברזילאי, שלא רק שיספר לנו עליהם, אלא ידרג את ההמצאות שלא תפסו, המצוינות שלא תפסו. שלום לך אורן.
מה קורה, דודו?
בסדר גמור, אם כן אנחנו ערוכים כאן לדירוג שלך, והנה האנדר המוסיקלי שלא הכנו, מנוגן בבתיהם של המאזינים.
פנטסטי. כן. טוב, 130 שנה להמצאת האספרנטו זה אירוע באמת משמעותי ולא אזוטרי בשום צורה שהיא. אתה יודע, השפה שתפסה בעיקר באוניברסיטאות של סן מרינו למעשה. אז אני הולך לדרג עכשיו את הרעיונות הטובים בתיאוריה בסדר עולה. אני אתחיל מהמקום השישי. במקום השישי נמצאת העיר מודיעין.
העיר מודיעין? אוקיי, מדוע?
כי זה עיר שנושא, אתה יודע, זה אמור להיות יישוב בין ירושלים לתל אביב, כאילו שהשתיים האלה לא מספיקות. ושמו שם המון המון, אתה יודע, קצינים בכירים לשעבר, וכמו כל דבר באמת במערכת הביטחון, יש, אתה יודע, דיבורים לחוד, ויש מעשים לחוד.
אתה אומר שהרעיון על הנייר היה טוב של להקים שם עיר, ואתה אומר שבסופו של דבר זה לא טוב?
זה לא מצליח.
כן, הסלוגן שלהם זה עיר העתיד, שזה קצת דרך בעצמם שהם אומרים, אתה יודע, אל תבואו יום.
מעניין. מעניין ונעלבנו בשם תושבי מודיעין.
אוקיי,
אוקיי. והסביבה, מקבלים ראות גם, אני בסדר עם זה ככה. במקום החמישי נמצאת, נושא התוכנית, שפת האספרנטו.
כן.
שזה בעקרון יפה, אתה יודע שכל העולם מדבר את אותה שפה. אבל מצד שני, זה פועל על ההנחה המופרכת, שאם נדבר באותה שפה עם אנשים, אנחנו לא נשנא אותם. ואתה יודע, מסתבר שהדבר האחרון שהאנושות רוצה זה להכיר עוד אנושות.
יש בזה
אנחנו
משהו.
לא כל כך מוכנים אולי לרעיון.
ההפך, זה בבחינת דיאט האויב הרבה פעמים. אוקיי.
אוקיי. במקום הרביעי נמצאת הודו. שהודו זה תת יבשת שלמה שנמצאת בעיקר בדמיון של החברים שלך מהצבא. זאת אומרת, זו דוגמה ממש טובה גם לזיכרון סלקטיבי וגם לאיך המוח שלך מתמודד עם טראומה.
מעניין.
עם כל מי שהיה בהודו מספר על טבע, על מסיבות, נכון, על אוכל הודי. נכון. ולא זוכים ילדים ברחובות, וריח קבוע של צמיגים בוערים, ואנשים שעושים צרכים ברחוב ומנגבים את היד, וישראלים ועוד דברים, כן?
דוקטור גבי, את היית בהודו?
לא, לא, לא. אני הכי מסרח שהגעתי בעולם.
הכי מה?
מסרח. אני רק נוסעת מערב.
לא, לא, בסדר, שמעתי מסרח, מזרח, לא הבנתי כבר מה...
מזרח!
לא, כבר פרשתי את זה
כאלה. ואני עומד מאחורי.
פרשתי את זה. מתי, אתה היית בהודו?
לא.
אנחנו רוצים להפתיע אותך בזוג כרטיסי טיסה להודו. הוא לרגע לא מאמין לי. אוקיי, בבקשה, נמשיך.
במקום השלישי, קומוניזם, שזה מתבסס על הנחה נהדרת.
האמת שנכון, זה רעיון.
שאם ניתן לממשלה שלנו את כל העושר של כולם, היא תחלק אותו וכולם יגידו, ברור, ממשלות זה אחלה, אני ממש סומך על לתת כוח וכסף אבסולוטי לממשלה שלי, בטח שום דבר רע לא יצא מזה אף פעם. אז זה מגיע למקום השלישי. אנחנו במקום השני, ובמקום השני, שידור ציבורי. תראה.
אנחנו נעצור את תמשיך.
אני מאוד חשוב, זה בעצם מעולה על הנייר, כי אתה יודע, זה שידור בשביל כולם ולמען כולם, אבל תראה מה קורה בפועל, אתה מקצה כסף, ואתה מקצה משאבים, ואתה נלחם בפוליטיקאים, ובבירוקרטיה, וכולם רוצים לגזור עליך בקופון, ומה זה מסתכם? בסטנדאפיסט חצי אלמוני, שעולה לפינה פעם בשבוע, ומספר קצת דחקות עצמיות, שווה את הכסף של הציבור,
שכנעת אותנו שזאת תהיה הפינה האחרונה. רגע, סגרת אותנו במקום הראשון, כי יש לנו עוד דקה אחרונה, בבקשה.
יש מקום ראשון, והמקום הראשון ישכנע אותך שזאת תהיה הפינה האחרונה. במקום הראשון, בקלות אפילו, הרעיון הכי גרוע שהוא נשמע טוב בפועל זה ילדים.
ילדים, מה כדי לאטום את האוזניים? לא, אולי כדי שתקשיב, כדי שהדור הבא יהיה.
די!
יש ילד בעצמי, ילדים אין לי בעיה איתם. הבעיה איתם זה שהם הופכים למבוגרים. ויש הרבה יותר מדי, הם הופכים לאנשים, ויש הרבה יותר מדי אנשים.
נכון.
אנשים גרים, יש 8 מיליארד אנשים בעולם, גרים במודיעין, גרים בהודו, דיברנו על זה. ואתה יודע, בסופו של דבר, מבוגרים זה הסימפטום. אני לא נגד ילדים, אבל אם כבר אנחנו... אתה יודע, צריך לטפל שלב אחד קודם.
יש אמת בכל מה שהוא אמר.
אולי הדבר הנכון זה שהמבוגרים ישירו אצלם משהו ילדותי גם?
כמו, יש אצלך...
או להפעיל את מדיניות הילד האפס. נכון. שזה כמו מדיניות הילד האחת.
אלה שתי האופציות שיש, אוקיי. אני רוצה להודות מעמק הלב למדרג הלאומי. אומן המצחק אורן ברזילי, תודה רבה על השיחה הזו.
ביי ביי, תודה.
תודה.
דוקטור גבי, אנחנו נפרדים ממך. תודה רבה לדוקטור גבריאלה דורפמן פורמן, כי אנחנו בעצם סיימנו את המשדר הזה שעסק באור בין היתר. ואנחנו גם נפרדים ממתי בן ה-12. אתה שב לרחובות?
כן.
לבית החדש שלך והמשך החופש. אנחנו נודה לכל מי שעמל על המשדר הזה. תודה רבה לעורכת המשדר ענת רחל אורי, שגם הפיקה אותו. תודה רבה לטכנאי שלנו נדב זילברשטיין. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר. תודה רבה ליגאל שפירה. מה אתה מתכוון לעשות, מתי, בהמשך החופש, עד שהלימודים התחילו?
מחשב.
מחשב, זאת אומרת, אתה מכור לאינטרנט?
אני כבר לא יודע, אנחנו המון בטח נצא לקניון וכמוני...
זאת אומרת, קניונים, קניות המוניות ומחשבים.
נסתובב ברחובות, נכיר קצת.
נכיר את רחובות.
כן.
רחובות, רחובות. יום נעים להתראות.
יום טוב.